כן, רווח גדול במאמץ קטן להתאמן בלהרוויח. במחקר שעשו לאחרונה יצא ש-75% מהאנשים צעירים הכי רוצים זה להיות עשירים. אפשר להתאמן בלהיות טניסאי על ידי טניס, אבל אי אפשר להתאמן בלהיות עשיר. אפשר להתאמן בלהרוויח. וכאן הרבה אנשים נופלים, כי כסף לא קשור בהכרח לחוכמה או אינטליגנציה, הוא קשור למי התאמן בתחום המתאים. זה אימון שדורש קודם כל לנהל כסף בצורה טובה. כסף מניע הכל היום בעולם, והאימון הכי טוב זה לנהל לעצמך את הכסף מגיל צעירר. ככה אבא שלי נתן לי לנהל בעצמי את הכסף שלי מגיל 6. האימון תחילת האימון הייתה מגיל 12 כשקראתי מדורי כלכלה בעיתונים. במדורי כלכלה לומדים לבד באיזו תחומים אנשים מרוויחים כסף טוב למאמץ שמשקיעים. בתקופה שלי ראיתי שזה בעיקר אנשי כספים, נדלן, ומשנות ה-90 הרחתי שזה טכנולוגיה. לפני פלוס 500 הקמתי 4 חברות במשך 10 שנים לפני פלוס 500 והתאמנתי להרוויח כסף 20 שנה לפני הקמת פלוס 500. אחרי 20 שנה של אימון פלוס 500 חברה שהרוויחה מעל 2 מיליארד דולר בעשור האחרון שנסחרת בלונדון, זו בעצם שיטה שבנינו לרווח גדול במאמץ קטן. השיטה עדיין עובדת, בלי יותר מדי שינויים, כבר כמעט 15 שנה משנת 2009. אנחנו כבר מזמן לא שם לתפעל את השיטה, אבל כבר לא צריכים אותנו, בוני שיטות, עברנו הלאה, אבל עדיין נהנים מפירות אותה שיטה. מה שכולם עושים לא אומר כלום. אחד הדברים הכי חשובים הוא להבין שאם כולם עושים משהו, זה לא אומר שזה הדבר הנכון. הרבה אנשים טובים הולכים לאיבוד בדיוק ברעיון של מאמץ קטן, כי הם חונכו על מאמץ גדול. אני לא אומר לא למאמץ גדול, אבל לראות מה כן המאמץ הקטן ביותר לרווח הגדול ביותר. זה טריקי, כי חשוב להבין שאנחנו מחפשים רווח לטווח הארוך, כי בטווח הארוך הממוצע הרווח שלי גדול מרווח. כרגע בדרך כלל טוויטר פעלה עם 8,000 עובדים, אילון מאסק קנה אותה ומפעיל אותה עם 1,500 עובדים, היא עובדת אפילו יותר טוב. מה זה אומר? שאנחנו מתבוססים במה שקיים היום וקשה לנו מאוד לדמיין עתיד אחר ולרדוף אחריו בלי לפחד. תנסו לעבוד על עצמכם, להפעיל מחשבה חופשית בכל דבר שקשור בהשקעות, לעבוד עם החבר הכי טוב ומפרק על חיים טובים. הסקנו שיש רווח עצום במערכות יחסים, כלומר אנחנו הכי נהנים פשוט להיות עם חברים. תחברו את זה עם אנחנו רוב שעות היום בחיינו הבוגרים נמצאים בעבודה, ואז יש רווח מטוף לגמרי בעבודה עם החברים או החבר הכי טוב. זה חיבור של שני רעיונות שונויים, ובחיים וגם בהפעלת מחשבה חופשית רואים, כשיש חיבור של כמה גורמים ביחד, זה מייצר בדרך כלל פיצוץ טוב. תחשבו איך החיבורים האלה עובדים. למרות שאני לא ממליץ על כולם, על רדבול וודקה, סיגריה וקפה, גלידה על עוגה או הופעה בקיסריה. אם אתם יודעים לייצר חברים טובים מהעבודה, עוד יותר טוב. בבלק ג'ק אנלייזר, החברה הראשונה שלי, התחלנו לעבוד על זה, אני, אורי וישי, החברים הכי טובים מהתיכון. זה היה ממש כיף. היום אני מבין גם למה, גם הרווחנו כסף וגם עבדנו עם האנשים שהכי כיף לנו להיות איתם. אגב, מחקרים הראו שאנשים שיש להם חבר קרוב בעבודה נותנים תפוקה הרבה יותר גבוהה מאחרים. עליות קרוב לאיפה שזורם כספי ודימודים כמוני לא סתם נמשכים לניהול כסף, הימורים וביטוח. הכסף זורם שם, ובדיוק כמו שאם אתה רוצה לשתות, ושלא יפריע לאף אחד, מומלץ ללכת לנהר, ככה בדיוק שווה להיות ליד נהר של כסף. ויש תחומים ספציפיים שזורם שם נהר של כסף ביניהן, ניהול כסף, הימורים, תשלומים וביטוח. תוסיפו על זה טכנולוגיה וקיבלתם מה שאנחנו תמיד מחפשים, הצלבה לרווח גדול במאמץ קטן. לקרוא עיתוני כלכלה זה חלק מהעניין של להיות קרוב לכסף. שנים זו הייתה ההשכלה הפיננסית היחידה שלי. חוק המיקום בעסקי מחוק המיקום שמופיעה בחוקי מאמץ קטן לרווח גדול מושלם לעסקים ולעשיית כסף. הרעיון פה הוא לבחור תחום שקל לשכפל אותו לכל העולם או לכל המדינה, וכן תחום שיש לכם יתרון כלשהו בו, אף אחד לא ימחא לכם כפיים ויאמר ואבו בחרתם תחום ממש קשה והצלחתם בו. עדיף מראש לבחור תחום שקל לכם להצליח בו ומרוויחים בו הרבה. נניח ניהול כסף לאנשים שרוצים לחסוך לילדים שלהם, זה נשמע כמו משהו שאפשר לשכפל לכל העולם, וצריך לבדוק אם יש חברות ממש מוצלחות בזה. להגבל תשובה במקום להיאבק בבוץ. בחוק המיקום נכנס דבר חשוב ביותר, והוא לקבל תשובה האם העסק בכיוון או לא. נניח אני מוכר לעסקים שירות כלשהו שיקח לי 5 שנים רק לדעת האם העסק טוב או לא, או לחלופין המצאתי משחק קלפים שאה תוך חודש האם יש לי כיוון טוב. ברור שעדיף עסק שנותן תשובה מהירה האם העסק בכיוון, וכך לא נבזבז שנים. כל העסקים שאני בחרתי תמיד רציתי תחום שיש תשובה מהירה האם אני בכיוון. באתר הפרילנסרים שהקמנו בשם בזריף תוך 3 חודשים ראיתי שזה הולך לכיוון דפוק לגמרי ואכן סגרנו אותו, אבל לא בזבזנו שנים בי להיאבק בבוץ, אותם אנשים בתוספת 2 בנינו אחרי שאת פלוס 500, שם קיבלתי תשובה תוך פחות מ-24 שעות מהעלייה לאוויר שזה הולך להיות עסק מצוין. וכך אמרתי לשלומי, עומר, גל ואלעד שזה הולך להתראות עסק מצוינתם הקמתי בלס וגסני בחרתי כשראיתי את לס וגס בהימורים. הסף כניסה היה ממש נמוכה נוסחה ששיפרתי עם השנים להתעניין בתחום שבו אנשים מפקידים כסף לקופסה שחורה מתחום ההימורים. רציתי שיהיה להם יותר נח ממה שעשו קודם, כי נוחות זה עסק בעצם. עסק גורם לנו לעבוד פחות קשה ולהרגיש נוחות וחוסר חיכוך. דבר שלישי רציתי לחדש משהו ממוצר קיים ומוצלח שעובדהנה הנוסחה הקצרה. מוצר דומה מוצלח פלוס קופסה שמפקידים אליה פלוס נוחות פלוס חידוש לחפש שכפול למקומות אחרים מעסק עם סקייל העסק יכול לצמוח בלי להשקיע אנרגיה או משאבים מותאמים לגדילה. האינטרנט סיפק אפשרויות בדיוק כאלה. מקולת לדוגמה זה עסק בלי סקייל, וזה בדיוק הקטע של הקופסה, אני יכול למכור 1,000 שולחנות בלק ג'ק בלי עבודה. הקופסה בסגנון הזה מתאימה לי, תחפשו את הקופסה שמתאימה לך מהגאונות זה למצוא משהו שעובד במקום מסוים, נניח משחק כלשהו שעובד בחלק בהולנד ואז לשכפל אותו לשאר העולם. המציאת מודל טוב יכולה ועדיף פשוט להעתיק אחרים לשפר ולשכפל לעולם. זה בגדול מה שעשינו בפלוס 500 כשראיתי חברות מוצלחות אחרות הפוקוס על להיות מפוקסים ברעיון אחד, הרעיון המרכזי, ובשנים הראשונות להתמקד רק בדחיפה שלו קדימה והשיפור שלו על ידי פרמטר מדיד. ייתכן והרעיון המרכזי זה לשכפל את העסק לעוד מדינות להתגלגל מודע על הספירלה, כשיש פרמטר אחד מדיד שאפשר לשפר יותר קל להביא את החברות שהקמתי תמיד ההתקדמות במודל הספירלה, כל הזמן סוגרים מעגל ומשם משתפרים ואז הולכים למעגל יותר גדול ויותר גדול. זה קריטי לבניית חברה גדולה. פיצוח קטן ואז פיצוח יותר גדול ככה אתם תמיד מחוברים למציאות. להתחיל בצד קטן להתעסק בעיקר ולא בתופל ועוד משהו חשוב הרווח שלי הוא שלנו להשקיע מאמץ בעיקר ולא בתופל זה בדיוק המאמץ המינימלי למקסימום רווח. זה נשמע נדוש אבל לא הרבה אנשים עוצרים וחושבים כל הזמן, אני מתעסק בעיקר עכשיו או מבזבז את הזמן, זו תכונה נרכשת ולא נולדים איתה, היא נרכשת לרוב מניסיון אישי והבנה מה לא תורם לרווח שלי. לא רק רווח כספי כמו בספרים שמספר שלם לפעמים לוקחים משפט אחד, זה היגרלך לאחד יש מושג מה הרווח שלו, זה יכול להיות בריאות, כספי או אפילו הנאה לעשות טוב לאחרים, בקיצור כל אלה רווח. כדי להתעסק בעיקר צריכים קודם לחשוב על הרווח שלי, אחרת סתם מהמרים ולרוב מהמרים גרוע ומתבדרים. התמקדות בעיקר, מניסיון היא בדרך כלל נמצאת אצל אנשים שגדלו באיזה מחסור כספי או רגשי בחייהם, והבינו עם השנים שתמיד אפשר לעשות מאות דברים אבל רק בודדים ייתנו את הרווח המקסימלי. נניח הייתי בבית של איש עסקים עשיר מתחום ההימורים והוא דיבר שעתיים על האתר שלו אבל אמר משפט שנחרט אצלי מאז שהייתי בן 24 כששמעתי את זה. למדוד כמה שווה לקוח וכמה עולה לי להביא אותו זה כל העסק שלי. כשהוא אמר את זה הבנתי בדיוק כמה זה היקרה עד לפה לא אמרתי משהו מעניין, כי בטח חפרו לכם על זה לפני שאני נפלתי עליכם. הפרמטר העיקרי בעסק הוא שווי ממוצע של לקוח לכל חברה או עסק תמיד אפשר למדוד משהו, לחפש משהו מדיד. עדיף את הדבר הכי חשוב לרווח החברה הניח אתם מוכרים הרצאות, אז כמה עולה לכם מתעניין מוביל להרצה שקונים מקמן הניח לכל 10 מתעניינים אתם משיגים הרצאה. והרצאה שווה לכם 1,000 שקלים. מתעניין שווה לכם 100 שקלים, אז בקמפיין שאתם עושים שווה לכם להשיג מתעניין ב-100 שקלים בגדול זה הכי קריטי בעסק כי אז אתם יודעים איפה אתם עומדים מעכשיו יש לכם יחס המרה. כניסה לאתר גדול מי מתעניין גדול מי הרצאה חשוב לדעת שלכם קמפיין יש יחס המרה להרצאה שון הפישטתי מאוד את הדוגמה, אבל כשאתם מבינים את המסלול של הלקוחות שלכם ויחס ההמרה בכל שלב יהיה לכם קל להבין אם שיפרתם מישהו הקטע המדהים בלדעת אם שיפרתם זה לדעת לאיזה כיוון כדאי ללכת. אין אנשים שיודעים את הדרך בלי לקבל רמזים, יש אנשים שמודדים ומשפרים בהתאם. מפה כמובן יוצא נקודה מאוד חשובה והיא לדעת בכמה כסף להביא לקוח הקטע החשוב בסעיף בהקטע המעניין הוא לא רק להתעסק בעיקר אלא להתפקס עליו, לחבק אותו, להפתיע אותו, לגרום ליישום לא משנה מה, תגרמו לחלק העיקרי לקרות ולטפל בו, וזה החידוש. לא סתם להבין מה העיקר אלה להיות בלייזר עליו, כבר נגמרו לי הדימויים. לדוגמה, הבנתי בגיל צעיר שכדי להיכנס לטכניון, אוניברסיטה המובילה בישראל, צריך מתמטיקה ופיסיקה וצרפתית, לדוגמה, לא צריך. מהרגע שנודע לי הדבר, כף רגלי לא דרכה בשיעורי צרפתית. המורה התקשרה אליי עם בשורות איוב מבחינתה כך חשבה. אני מגישה אותך לבגרות עם ציון 50 במגן לצרפתית. עניתי לה בעברית כי צרפתית לא ידעתי גוד איבנינג ז'קלין, אני לא צריך את זה לטכניון, גוד איבנינג ז'קלין. ידעתי מה העיקר, מתמטיקה ופיסיקה, והייתי התלמיד הכי טוב בעולם בהם, והתלמיד הכי גרוע בעולם בצרפתית. עניין של לייזר על העיקר ופס מוחלט על הטיפלה. בבחינת בגרות בצרפתית, הגעתי בשביל הכיף, העתקתי מהמילון שהיה מותר להביא, וככה הלך החיבור שלי למבחן בגרות. מילון זה נכתב על ידי ז'אן, זה הדבר היחיד שראיתי בסוף המילון שניתן להעתקה. לא מספיק להתמקד בעיקר, חשוב להתעלם מהטיפלה נפצתי, מהגוזי בשכמל פעמים, והאמת לרוב זה היה אצלי מוגזם, אבל קשה להיות תמיד בול על הקו הנכון. כמו בקורס בצבא שהייתי, עשינו תרגיל במדבר של ג'ובניקים, אחת הבנות מהפלוגה אמרה, אני נשארת פה, לא יכולה להמשיך, עניתי לה, ביי, כי ידעתי שהתרגיל הוא אינדיבידואלי למרות שהייתי מפקד התרגיל. קשה להיות מאוזנים בתכונה הזו, אבל אני סתם יבלף אתכם אם תחשבו שאני מושלם, כי זה מה שעושים בדרך כלל כשמספרים סיפורים, אתם מקבלים רק את העיקר שמראה כמה הכותב גדול ולא את התפל מבחינת הסופר והעיקר מבחינתכם על הכישלונות והבעייתיות בתכונות מסוימות. איך זה עוזר לפלוס 500? בפלוס 500 כבר הייתי ממש מנוסה להתעסק בעיקר, ובגלל שהייתי המנחל בשנים הראשונות, ואחרי זה נותן הטון, גם לא כולם התעסקו בעיקר מבחינת הטבע שלהם. אנחנו כמייסדים טיפלנו בהתשבדוריות, אבל זה ניכר ברוב האנשים לצערי, תכונת ההתבדרות, אבל הנה אתם יכולים לשנות את זה, זה יהיה לכם מאמץ קטן רווח גדול. המשפט הקבוע שלנו כשמישהו היה מתעטש היה, איך זה עוזר לפלוס? בסוף שיחה תמיד הייתי אומר, אז אנחנו סגורים, כן, הצד השני תמיד חשב ואמר את הדברים שסגרנו או לא סגרנו, אבל זה היה חלק מהעניין של לקדם סגירות. עוד משפט קבוע שלי היה, אז אנחנו מסונקרנים, כלומר, כל הידע וההתאמות נאמרו. אני מעדיף אבל את, אנחנו סגורים, זה היה הרווח שלנו, פלוס 500, וזה ממש נחמד כשלכולם יש רווח משותף. המשחר, ההיסטוריה, אנחנו בני האדם, מתכנסים לרווח המשותף שלנו, אם זה צייד, חברה, כסף, מלחמה או שלום. להשקיעה, זה להמרחך מהשקעה, שהיא סוג של הימור, נכונה של ההון שצברתם, היא אחד הדברים החשובים ביותר בחיים. לכן כדאי ללמוד כיצד עושים זאת אם אתם משקיעים פסיביים ועם אקטיביימוני. בגיל צעיר מצאתי את הכיוון שלי בלמכור, הימור, במשחקים, בהשקעות ובמערכות מסחר. אני לא צריך מלאי, לא צריך הון תחילי, וכשאתה בצד הנכון יש רווח תמידי. אני גם תמיד נמשכתי להימורים כשיש לי רווח סטטיסטי, בדיוק כמו שמוכרים בגדים ברווח. התחלתי ממש בקטנה, סימולטור לבלק ג'ק, ומשם הלכתי לקזינו הגדול בעולם, בורסה. חשוב לקרוא את הכלים כחלק מדרככם לצבור הון. אל תיקחו הכל פה כנכון, תבדקו כל דבר עם מקורות אחרים ועם ההיגיון. צריך להסתכל על השקעה טובה כהימור עם יתרון הסתברותי. אשתידנה אומרת לילדים, תראו את אבא עבד כל כך קשה, למד, פתח חברות ואני פשוט בחרתי פעם אחת נכון. וזה הדבר הכי חשוב בהשקעות, לעשות השקעות בודדות אבל שאתם בטוחים בהם והן יכולות לעשות את ההבדל, גם אם זו השקעה אחת ב-20 שנה. לקרוא הרבה ספרים בכל התחומים, תמצאו בהם דרכים שאחרים עברו ויוכלו לקצר לכם תהליכים. כאן ריכזתי המלצות על ספרי השקעות מאולימפס בחיכוך האסק זו, נוחות גדולה יותר ללקוח, וחיכוך נמוך בקנייה ובהפעלה של המוצר או השירות. זה חלק חשוב שהרבה פעמים נשכח בתהליך, כי כל הזמן רוצים להוסיף עוד פיצ'רקל, חברה או עסק. הדבר המרכזי שהם עושים הוא לגרום לאנשים לעבוד פחות ולהרגיש יותר נוחות. זה מה שמניע אותנו בחלק גדול מהיום, אנחנו רוצים פשוט לעבוד קל יותר. לקבל את שאנחנו אוהבים בלי להכין אותו. להכיר את הבן זוג המושלם בלי להיות מישהו או משהו, בקיצור לנוח כשכולם עובדים בשביל נוראינו בפלוס 500 כששמים סכומים כבררת מחדל ולא נותנים למשתמש לשים סכום. זה מעלה את השימוש ואת גודל ההפקדה, וזה מראה בדיוק את החוק, תנו למשתמשים לעבוד קל בלי יותר מדי בחירות. אני גם חושב שזה ההבדל בין האייפון לאנדרואיד, האייפון הרבה יותר פשוט במחירות, יכול להיות הבדל עצום אם תבקשו מיוזר לשלוח לכם משהו או להכניס את המשפר הטלפון שלו, אני לא אומר לא לעשות את זה אבל חוויה חלקה ללא חיכוך חשובה בכל עסק. אפשר לקחת את זה הלאה ולחפש חברות כאלה ולהשקיע בהן. אני ראיתי את הפשטות הזו בטסלה, אין כמעט שעונים ולוח הנהג נקי לחלוטין, זה מרגיש אפס חיכוך לגמרי. אפל פיי גם מייצגת אפס חיכוך. כי לא צריך לשים כתובת, לוחצים על כפתור ובום כסף לצעירים, כי הזקנים לא רעבים האפשר להרוויח, כי הזקנים העשירים לא מעודכנים בטכנולוגיה החד שהבלי ההון המבוגרים בדרך כלל שולטים באמצעי הכסף בכלכלה. אבל מדי כמה שנים פורצת טכנולוגיה חדשה שהזקנים, כמוני, כבר לא יודעים איך לתרגם אותה לכסף, וגם הם לא רעבים ממה שבשנות ה-80 זה היה המחשב האישי, בסוף שנות ה-90 זה היה האינטרנט, לקראת 2008 זה היה הניידים, והיום בשנת 2023 זה ה-AI שתשנה איך אנחנו מתקשרים עם הניידים והמחשב. יש לכם הזדמנות אדירה להרוויח כסף כשטכנולוגיה כזו פורצת, כי הזקנים והחברות הזקנות לא יודעים איך לאכול אותה, והם מקובעים אין פה מה לחשוב יותר מדי, צריך להתנפל כמו צידים על הרוויח כסף, חשוב לרכוב על מגמות ולשפר מה שיש. ההתחממות הגלובלית וההרס הסביבתי הופכים מדאיגים יותר ויותר. לדוגמה, בין 1880 ל-2021, הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ עלתה ביותר מאחת מעלות צלזיוס, מה שהוביל לאסונות טבע הרסניים כמו שריפות והוריקנים. מכחל שההתקדמות הרפואית נמשכת, אוכלוסיות ברחבי העולם מתבגרות ותוחלת החיים עולה. לדוגמה, תוחלת החיים העולמית בלידה עלתה מ-66.5 שנים בשנת 2000 ל-72.9 שנים בשנת 2021. מגמה זו תורמת גם לירידה בלידה, שכן שיעורי הפריון ירדו מפברואר 65 ילדים לאישה בשנת 2002.4 בשנת 2021. המחסור במים הולך ומתעצם, כאשר כ-1.5 מיליארד בני אדם חווים פגיעות גבוהה למים. במקביל, בעיות בריאות כמו השמנת יתר נמצאות במגמת עלייה, והשפיעו על למעלה מ-650 מיליון מבוגרים ברחבי העולם בשנת 2021. הביקוש לחשמל הולך וגדל עקב אימוץ נרחב של מיזוג אוויר, מכוניות חשמליות וטכנולוגיות אחרות. לדוגמה, מספר כלי הרכב החשמליים בשימוש ברחבי העולם עלה מ-3.2 מיליון ב-2017 לכ-10 מיליון ב-2021. מעמד הביניים מתרחב, במיוחד בהודו ובסין, שם צפויה אוכלוסיית מעמד הביניים המשולבת להגיע ל-3.2 מיליארד עד 2030. במקביל, ריכוז העושר הולך וגדל, כאשר 10% המרוויחים העליון שולטים כעת ב-76% מהעושר העולמי. ההסתמכות על לימודים אקדמיים לצורך צבירת הון הולכת וגוברת, וכתוצאה מכך נוצר נוף חינוכי תחרותי יותר. בינתיים, זמן המסך עולה, במיוחד במכשירים ניידים, כאשר המבוגר הממוצע מבלה כ-3 שעות ו-43 דקות ביום במכשירים ניידים בשנת 2021, חשיבות הכסף בחברה גוברת, וכך גם המגמה לאינדיבידואליזם, כאשר יותר אנשים מעריכים את העני על פני האנחנו. לדוגמה, אחוז הרווקים המבוגרים בארצות הברית עלה מ-37% ב-1976 ל-50% ב-2021. ככל שהדיגיטציה מתקדמת, מערכות שונות הופכות ליעילות יותר ומקושרות זו לזו. המהפך הזה ניכר בנוף התקשורתי, שהפך מערוצים בודדים לאלפי מקורות, כולל רשתות חברתיות. החוכם של המהנדסים הולך וגדל, הודות לעליית האנליטיקה וקבלת החלטות מונעות נתונים. הרדיקליזציה של המשטרים נמצאת גם היא במגמת עלייה, כאשר אידיאולוגיות קיצוניות תופסות אחיזה במקומות שונים בעולם. הממשלות בוחרות באינפלציה על פני העלאת מיסים כאמצעי להתמודדות עם אתגרים פיסקליים. העדפה זו הובילה להופעתם של מגאויות ולהגברת האיור, כאשר 68% מאוכלוסיית העולם צפויה להתגורר באזורים עירוניים עד 2050. ייצור האנרגיה עובר לכיוון ייצור חשמל פוטואלקטרי או גרעיני, כאשר קיבולת השמש גדלה מ-227 ג'יגה וואט ב-2015 ליותר מ-700 ג'יגה וואט עד 2021. הצטברות הידע האנושי ממשיכה לגדול באופן אקספוננציאלי, כאשר האינטרנט משחק תפקיד קריטי בהפצת הידחדי להבין טוב יותר את המגמות הללו. מומלץ לחקור ייצוגים גרפיים, כמו אלו שמספקים Visual Capitalist Signals, תשקיעו בבריאות שלכם. ההשקעה הכי טובה עם החזר הכי גדול, והחזר ודאי, היא ההשקעה בבריאות שלכם. תוודאו שכסף לא ילך לשירותי בריאות, תשמרו על הבריאות שלכם ועל מי שאתם אחראים עליו. תמנעו מחלות, זה זול, וכך לא תטפלו במחלות, זה יקר. מחשבה חופשית על איך לשמור על הבריאות. בשנים האחרונות יש מגמה של הסטת כספים לטיפול בבריאות ממקורות אחרים, כמו טיולים ואוכל. אל תהיו שמאיך לא להפסיד את הקווה, אינה אסטרטגיה. צריך לפעול בחוכמה ההבינו את רשימת ההטיות שלכם מטפטמו, מלשון תמקסמו, את כל מה שחשוב לכם ולא לא רק כסף, כסף תשואה, הזמן שמשקיעים בהשקעות, אכזבות אפשריות. מאמין שרובכם תגיעו למסקנה שמדדים לטווח ארוך הן האופציה העדיפה תהיו בבסיס, סטטיסטי, טוב, חוק הבסיס, אומר בעצם שתמיד תעמדו על אחוזים טובים סטטיסטית אל מול המתחרים שלכם, כדי להצליח. לדוגמה, אם מקצועות הכספים מכניסים בממוצע 20,000 שקלים בחודש ומקצועות העיצוב מכניסים 4,000 שקלים בחודש, כשבוחרים במקצוע כספים אתם כבר בבסיס התחלתי טוב, 20,000 ש"ח. אם בממוצע מי שמקים חברה עושה 1 מיליון שקל חדש בחודש, אז זה בסיס עוד יותר טוב. חוק הבסיס תופס לכל דבר בחיים. פה זה דוגמה לכסף. אפשר ליישם אותו בבריאות, בחירת בן זוג או בספורט. תשפרו את השכר שלכן, בכוונה זה בלשון נקבה אבל תקף לכל המינים, לבדוק בשוק כמה מרוויחים בסוג מקצוע שלכן ולבקש העלאה כל שנה. אם אתן לא חושבות שמגיעה לכן העלאה, תפעלו כדי שתגיע לכן העלאה, קורסים, לסגור משימות, להבליט את ההצלחות שלכן לה, לפחד לעזוב את מקום העבודה, אם מצבכם לא טוב ואתם תלויים במקום בו, זה אומר שאתם תלויים בגורם אחר שהוא לא עצמכם. לכן, תפעלו כדי לא להיות תלויים במקום העבודה או בכל גורם אחר שמקבע אותם, חופש מחשבתי ועשייתי קריטי להצלחה בכל פרמטר. בדקו אפשרויות, תלמדו תואר חדש, תתקדמו, רק אל תהיו תלויים במקום העבודה. ככה גם השכר שלכם יעלה, כי מקום עבודה שמרגיש תלות מנצל את זהו הצנה, לכי תחד הדברים שהבנתי לא מזמן על ידי מחשבה חופשית הוא שהצניעות היא ערך קריטי לא רק בענייני כסף, רכב או רוח, אלא חשובה בכל צניעות בשלל תחומים. היתרון בלהיות צנוע הוא שאינך תלוי בי להשיג עוד. אתה לא תרדוף אחר הישגים רק למטרת הרושם החיצוני שנוצר. כמה נוכל להרוויח אם נבין את יתרונותיה של הצניעות? במהלך דיבור ודיון, צניעות נותנת לך את האפשרות לקחת בחשבון שאתה טועה ולשנות את דעתך. היא מאפשרת לך מרווח טעות. בית, צניעות נותנת לך להבין מה באמת חשוב בבית. בית גדול מדי, מייצר תחזוקה גדולה מאוד והוא נוטה ליותר תקלות וקלקולים, ולא מייצר לך שקט נפשי. רכב ומוצרים, צניעות ברכישת רכב ומוצרים מנתקת את רגש הצריכה והחומרניות. מחקרים הראו שחומרניות לא מייצרת עושרי אוכל, בחירה בחומרי גלם פשוטים וצנועים תגרום לכך שהאכילה שלנו תהיה בריאה ומאוזנת יותר. לבוש, צניעות בבחירת הלבוש שלנו מייצרת בסופו של דבר נוחות בחיי היומיום, ובנוסף מהווה גם חיסכון כספי וסביבתי עדיבות של מנצחים ומפסידים. כשמנצחים בצניעות לא מייצרים יריבים אגרסיביים. כשמפסידים בצניעות זה נותן הרבה יותר מוטיבציה וכוח להשתפר בשוק העבודה. הצניעות תעזור לפתח יחסי אנוש טובים ותקינים, מה שיכול לסייע בקבלת קידום במקום העבודה. וקל דבר שעושים ורוצים לברר את מידת הצניעות, הייתי שואל שתי שאלות. האחת, האם אתה נהנה מזה ללא קשר לאחרים? השנייה, האם אחרים יכולים לקנא בזה? האם אתה גורם לאחרים לקנא בזה במודע? אם התשובה לשאלה הראשונה שלילית ובנוסף, התשובה לשאלה השנייה, המצב גרוע. אתה כנראה עושה משהו כדי שיסתכלו עליך. אם התשובה לשאלה הראשונה חיובית ובנוסף התשובה לשאלה השנייה חיובית, המסקנה היא שעלייך להפעיל שיקול דעת, מכיוון שההנאה שלך מהפעולה עלולה לגרום לאחרים לקנא. זהו אכן מצב בעייתי, שכן, הכי קשה לא לעשות את הפעולה השקירים על סטרויד אם אתם שכירים ורוצים להתקדם בעבודה. תתייחסו לחברה שאתם עובדים בה כאילו זה העסק שלכם. תשנו את הסביבת עבודה, תדחפו רעיונות שלכם שלעדכם ישנו את פני החברה, וכמובן תדאגו בשקט שכולם ידעו שזה אתם דוחפים. אפסוף בחברות פרטיות האנשים המוכשרים מתקדמים, וכישרון בונים עם הזמן ועבודה חכמה, שימו לב לאו דווקא עבודה קשה, אלא עבודה חכמלכנות בזול למכור יקרא לשווי חברות. חישבו חופשי, באופן עצמאי, כי המחיר, הקונצנזוס, מתומחר בשוק. אתן דוגמה, נכנסתם לחנות בשוק הפשפשים וראיתם ציור. אתם רואים את הפוטנציאל העתידי שלו ולכן אתם מניחים ששווה 100 ש"ח, אתם רואים שהמחיר הוא 50 שקלים, נראה ששווה קנייה אבל תמיד תוסיפו מקום לטעות בהערכת השבימוד של צייד שמחכה בשקט לטרף. אל תהיו פעילים, אחת הבעיות הגדולות שלנו היא לחכות בסבלנות כשהכסף שלנו אינו עובד. ביצעו מספר השקעות בודדות וחכו בסבלנות לתוצאות חיוביות. הקושי הגדול הוא לערוב לטרף בלי לזוזמניות, הניבו בטווח הארוך תשואה הכי גבוהה מכלל הנכסים ולכן הן הנכס הכי טוב להחזקה לטווח ארוך בהינתן שלא מאבדים את התשואה לעמלות מסחר. השקעה במדדים על ידי תעודות סל עדיפה ל-90% מהאנשים, בעיקר כי פחות ייצאו וייכנסו מהשוק. המפתח להצלחה הוא להישאר בשוק לטווח ארוך ולא לצאת. התזמון של אנשים הוא לרוב מוטעה. צריך לקחת בחשבון שיהיו שנים שתאבדו גם 50% מההשקעה. אבל בטווח הארוך יהיה כנראה טוב תהיו, ציידים לא תרפפמוד של צייד, כדאי לערוב להזדמנויות בסבלנות. לפעמים עוברים חודשים או שנים עד ההזדמנות, מציעים לכם להצטרף לחברה חדשה, ראיתם בית במחיר טוב או שיש עכשיו הזדמנות להיכנס לתחום חדש ורווחי, כשהיא מגיעה התנפלו עליה. כל מה שאתם צריכים להצלחה בתחום הוא הזדמנויות בודדות, זה הכל חשבו פשוט פעולות שלהן נדרשים שלושה צעדים מסוכנות יותר מפעולות של צעד אחד. נניח שהסיכוי להסתבך בצעד הוא 20%, הסיכוי לעבור בשלום שלושה צעדים הוא 48% בערך, הסיכוי לעבור בשלום צעד אחד הוא 80%. חישבו פשוט, קשה, אבל משתלמבקל השקעה חשבו ושאלו את עצמכן, איך אפשר להפסיד פה? כלומר, נסו להיכנס להשקעות שבהן קשה מאוד להפסיד, הסיכון קטן והרווח, אפסייד גדול כסף, מזומן, בבנק, בבלטות, בארון בגדים או בכל מקום שאינו צובר ריבית מעל האינפלציה, הוא דרך מעולה להפסיד כסף כל שנה הוא מאבד מערכו בגלל אינפלציה. יהודים אוהבים כסף. וריבית, מותר לי כותרת כזו כי אני יהודי, ריבית דריבית, זהו חוק אוניברסלי, אחד מפלאי עולם ובהשקעות מהחוקים הקריטיים ביותר. כשאתם משקיעים את הריבית שהיא דיווידנדים או כל רווח אחר חזרה בקרן הגידול בהון הוא אדיר. דוגמה פשוטה, השקעה של 10,000 שקלים ל-25 שנה בריבית 10% שנתית תניב 110,000 שקלים. זה פי 11 על הכסף. כשלוקחים הלוואה החוק נגדכם והמלווה מנצל את החוק לרעתכם. החוק תקף לא רק לכסף אלא גם לידע, יכולת וקריירה. תשקיעו חזרה את מה שצברתם או את מה שלמדתם כדי לשפר יכולות, זה מה שאנשים חכמים ומצליחים מושים יחסקל בומבה של נביאל תנסו לצפות את השוק, מתבקש מאוד, אבל בטווח הקצר השוק הוא רנדומלי. לכן אל תעשו את זה המשחק, החשוב הוא בין הטווח הקצר לטווח הארוך, בטווח הארוך אפשר לראות מגמות ולהרוויח, אך האינסטינקט שלנו הוא להסתכל על הטווח הקצר ולהגיב, וזה הרסני לתשואות. תשקיעו לטווח ארוך. לא להיכנס למצבים עסקיים סבוכים. זה יחסוך לכם הרבה כסף וכאבי ראש. שתלמדו על הסתברויות ועל ההבדל בין, יש היום 10% סיכוי שירד גשם, לירד היום גשם. ספר טוב בנושא, Naked Statistics, בכל השקעה או החלטה תחפשו ותבינו את היתרון הסטטיסטי שלכם על הצד האחר. אם אני מציע לכם חצי שקל כשאתם מצליחים בהטלת מטבע וכשאתם לא מצליחים לנחש אתם מפסידים שקל, בכל הטלת מטבע תפסידו 25 אגורות בממוצע, כלומר 25% מהכסף שתשקיעו ייעלם. ייתכן שאחרי 10 זריקות אתם תהיו ברווח אבל זה אינו מוכיח דבר, תבינו את הנקודה הזו ויש לכם כבר יתרון גדול. אפסייד גדול ודאון סייד קטן, אלה ההשקעות או היזמויות הטובותים, אתם קונים תעודת סל, תישארו איתה עד שאתם חייבים לקבל את הכסף. האידאל הוא שהתעודה מחלקת דיווידנד ואז תשתמשו בו ולא בכסף שבתעודת הסלה להשקיע במניות או באגרות חוב, אגח, ספציפיות, אלא רק בתעודות סל מכל העולם על כל המדדים מבחל אפיק תמיד להשקיע לטווח ארוך, 5 שנים ויותר. רווח מהיר מגיע בהשקעה ארוכת טווח לולם, לא להשקיע על סמך תשואה מובטחת ממקור לא אמין. למשל, 10% תשואה בדירות ביוון, איפה מתחבא האינטרס, להתעלם לגמרי מהמלצות של בעלי אינטרסים כמו יועצי השקעות וכדומה המסיבות של עמלות, עדיף לא להתעסק עם קרנות גידור ודומיהן. תקראו פה למה עדיף תעודות סל חישובו לטווח ארוך ותפרשו מגמות של שנים ולא את אירועי היום או אתמול. הרבה יותר קל לראות מגמות של שנים כגון ירידת גודל אוכלוסייה, מעבר למכוניות חשמליות, השפעת AI על שירותים מאשר אתמול טסלה ירדה ב-15%, מדדים, על ידי תעודות סל, ודירות הם ההשקעה הטובה ביותר למשקיעים לא מנוסים. אל תפחדו מפתיחת עסק או חברה. זה ישתלם אם תתמידו ותמכרו מוצר או שירות טוב לה, לעבור ליד ולהתעלם, במצבים עסקיים, אם יש משהו שאינכם מבינים התעמקו ותבינו, אם אינכם מצליחים להבין, ותרו על העסקה, הדמיינו את ההשקעה 5 שנים קדימה. מה האני שלכם מהעתיד היה אומר על ההשקעה שעשיתם? הייתי צריך להיות יותר אגרסיבי, ידעתי שאסור לסמוך על שקרנים. השקעות טובות הן בדרך כלל ההזדמנויות להשקעות שאחרים לא רואים בהן את הפוטנציאל העתידי שלהן, כמו למשל חברה שנמכרת בזול ובעתיד יכולה להתאושש. שותף חכם, שותף לא חכם, תבדילו בין השותפים. נניח המקימים של חברה X, לא כדאי לחשוב שכל הפאונדרים הם חזקים. בדחי אחד הוא החשוב ביותר לעתים זה כולם. אבל קריטי להבדיל ביניהם. תפסיקו לזיין את השקל הקושי הגדול הוא במימוש ולא ברעיונות. דרך נחמדה למימוש היא לכתוב בתחילת כל יום רשימת משימות לביצוע ולדאוג שכולן יבוצעו. קולן לטפל בבעיה ולא בסימפטום בכל דבר. ג'ף בזוס שבנה את החברה ששינתה את הדרך שאנשים קונים אמר את המשפט החזק הזה, אתה לא מתקן את הסימפטום אתה מסדר את הבעיה שגרמה לסימפטום, וזה סוד ההצלחה של המאזון ב-20 שנה האחרונות, 27 דקות לאחת בצהריים ביוטיוב הזה יועצים בערבון מוגבל, רוב הרעיונות החדשניים התקבלו, או התקבלו לפי ההיסטוריה, בחשדנות רבה. אני אישית לא חסיד גדול של ייעוץ האם רעיון טוב. כמו שאמר גנדי, בהתחלה הם מתעלמים, אז צוחקים, אז נלחמים ובסוף אתה מנצח. אם רעיון היה ברור שהוא טוב, כולם היו עושים אותו חשוב מאוד להקצות כסף ולהשקיע אותו בחוכמה בעסק. גם במדינה, וורן באפט עושה את זה בעסקים שבהם הוא משקיע, זו תכונה שיש למעט מנהיגים ומנהלים. כלכלת המתנותמז שחר ההיסטוריה בני האדם עסקו בתן וכך. לתת ולקבל מתנות זה חלק חשוב מהעסקים, זה מייצר אמון בין האנשים הבעסקים בסוף יש קשר בין בני אדם, אני השתלתי כל השנים לעמוד במילה שלי למרות שלפעמים חטאתי ולא עמדתי במילה. תשתדלו כל הזמן לעמוד מאחורי מה שאתם אומרים. שווה לתת מתנה בלי לצפות לקבל החזר מהצד השני, זה מוסיף לאיך שהצוות בחברה תופס את הערכים של החברה המשוב לעודד משוב אמיתי כדי להשתפר תמידית, שונה מחוק הספירלה, בספירלה יש משוב, בחוק הזה אנחנו מעודדים את האנשים לתת משוב אמיתי אחד לשנכדי להשתפר אנחנו חייבים משוב. אנשים מפחדים לתת משוב שלילי, תעודדו אותם לזה. אפשר ללמוד ממשוב שלילי הרבה יותר ממשוב חיובי. משוב חיובי בדרך כלל נאמר כי אין בושה, משוב שלילי יותר קשה לקבל. לפעמים שתיקה זה משוב שלילי אבל תנסו תמיד להיות במערכות יחסים או במקום עבודה שיש שקיפות מלאה, לטוב ולרע. אם אתם תתנו לאחרים משוב שלילי גם תקבלו משוב שלילי, וזה ממש יעזור לכם להתקדמום דבר לא בא בקלות בעסקים אחד הדברים שנתקלתי לאורך השנים, הוא ששום דבר לא פשוט, לרוב יש סיבוכים שלא חושבים עליהם לאף אחד שום דבר לא בא בקלות. גם השחקני טניס הטובים ביותר התחילו בקושי רב, אפילו הדברים הפשוטים ביותר נתקלים בהם בבעיות לא צפויות. כשמכירים את החור הזה אז לא מתפלאים כשנתקעים בבעיות, להפך מחייכים ונזכרים בחוק. החוכמה האמיתית היא לעבוד קשה בהתחלה קשה ואז ייתכן שדברים כן יבואו בקלוץ' בננה עושה את ההבדל בהסקפקת הבננה, בחברה שלכם חשוב שתמיד ירימו את הבננה, כלומר שמישהו מהצוות רואה בעיה או משהו שצריך לסדר שלא יתעלם ויחתור לפתרון לא רק של הבעיה אלא של מה גרם לה. יש נטייה בעיקר בחברות בינוניות וממשלתיות להתעלם מבננה על הרצפה, זה לא תלוי באנשים אלא גם ברוח בחברה. בפלוס 500 ובפלאי 65 לא השארנו בננות על הרצפה. הרבה פעמים כשעובדים במקום מסודר עם רחובות נקיים ומסודרים קל לגייס אנשים שמרמים בננות, כי זה מה שהם רואים בכל מקום ובדרך לעבודה, גם ידוע שזה מוריד את הפשיעה האסק טוב בדרך כלל עוזר לאנשים להיות עצלים יותר ולעבוד קל, מכונית, טלוויזיה, קרן השקעות התערבות מנצחת אסטרטגיה בכל יום בפלוס 500 ניסיתי לדחוף לתרבות של צניעות והשלמת משימות בצורה מושלמת וכן אכפתיות מהמשתמשים ולעולם לא לשקר או להבטיח שירוויחו כספי התרבות הייתה שאנחנו עושים משהו גדול וממתגים את העסק להרבה שנים הכיוולנו לעבודה רק אנשים שרצו לעשות משהו גדול בלי להשוויץ בזה, אנשים שקטים אבל עם יכולות על. זה יצר תרבות בחברה של עשייה יפהפייה וכן הוביל לאסטרטגיה של מיקוד ופתיחת שווקים, לעשות מה שטוב לחברה, גם חזרתי על המשפט הזה אין סוף, תעשו מה שטוב לחברה. האסטרטגיה השתנתה מדי פעם, אבל התרבות נשארה. שומעים הרבה מילות בז, אסטרטגיית מובייל, אסטרטגיית בלה בלה, לא מעניין התרבות מנצחת אסטרטגיה בכל יום לחשוב יפה ונקי הרהור מתמשך הוא המפתח, במיוחד להצלחה ארוכת טווח. מנהל מוכשר עשוי להקדיש 15 שעות להרהר ביעדי החברה שלו, בעוד שאחרים עשויים להקדיש רק 5 שעות. זה לא הופך אותך לחכם יותר, אלא חושף אותך לרעיונות נוספים. חשיבה, בדומה להליכה, מאפשרת לך לחקור מקומות חדשים. אני נזכר בתקופה שבה עמדתי בפני אתגר משמעותי בקריירה שלי, הקדשתי אינספור שעות להערכה מחדש והתאמת יעדים קצרי טווח וארוכי טווח כאחד, תוך שמירה על הרעיון המרכזי בראש מחשבותיי. גישה זו הובילה להצלחה שלי בסופו של דבר, שנדרשה 10 שנים של התמדה ומסירות התייחסות לאמיתות קשות היא חיונית, וכך גם לדמיין את העסק שלך פורח ברחבי העולם. פעם התמודדתי עם מצב קשה שבו נאלצתי להתמודד עם מציאות לא נוחה, על ידי הכרה בכך ודמיינתי את האפשרויות, הצלחתי לנתב את העסק בכיוון הנכון. למילים יש משקל זהה למעשים. הקולגות שלך ייבדקו כל הזמן את התנהגותך, במיוחד אם אתה מחזיק בעמדת מנהיגות. זה חיוני להיות אמיתי בהישגים שלך, שכן הונאה בסופו של דבר תתגלה. פעם הייתי עד לנפילתו של עמית שזייף את הישגיו, מה שהוביל בסופו של דבר לאובדן אמון ואמינות. חבקו את היופי, כי לעתים קרובות הוא מניב תוצאות חיוביות. תמיד נמשכתי לחללים ולחוויות אסתטיות, מה שאפשר לי ליצור סביבה שמטפחת יצירתיות והצלחה על ידי שיקוף עקבי, הערכה מחדש של יעדים, התמודדות עם אתגרים חזיתית והדגשת אותנטיות ויופי. אתה יכול להשיג הצלחה ארוכת טווח בחייך האישיים והמקצועיים. עולים לבמה ובוגדים. ההנסיון העסקי שלי בין ה-25 שנה מראה שרוב האנשים בשביל בצע כסף יבגדו. במהלך השנים אספתי איתי את האנשים שלא יבגדו בשביל בצע כסף או כוח, הם הקימו איתי את פלוס 500. מסקנה שלי, שיכולה לעזור לכם היא אם אתם נותנים לאדם שליטה בעסק, ואתם לא יכולים להעיף אותו מתי שאתם רוצים, סביר מאוד להניח שהוא יבגוד בכם בשביל כסף. ראיתי את זה בכל העסקים שהקמתי והייתי מעורב, עזרתי להרבה אנשים להיות עשירים ואצלם ראיתי את זה. תשמרו את הכוח אצלכם אם אתם הבעלים של העסק, אלא אם כן אתם רוצים לצאת מהעסק. אולי גם אני הייתי בוגד ככה, לא הייתי אף פעם במצב הזה, אבל אלה אנשים טובים שבגדו, לא הייתם מאמינים. גם אני לא האמנתי, האדם כנראה משתנה עם הכסף, הכוח והקנאה. יש את זה בהטיית הבמה, בכלים לחופש. אתה בעצם מכיר בן אדם שלא בוגד, הבן אדם רואה כסף וכך הוא משתנה, ואז זה אדם חדש, שלא הכרת, והוא בוגד. זאת אומרת, זיהית אדם שלא בוגד, אבל הוא השתנה. הרואים את זה גם אצל אחד היום בשלטון בחירת שותפים ולתת להם אחוזים. בהמשך תקראו על השותפים שלי לפלוס 500, כל אחד מאיתנו הביא יכולת אחרת, השילוב של היכולות הביא אותנו לבנות את אחת מהחברות הישראליות הרווחיות ביותר. בשנת 2020 החברה הרוויחה 500 מיליון דולר רווח נקיחן. תמצאו סיכום נתונים של פלוס 500. הייתה לנו היסטוריה מחברות קודמות, והם שרדו אותי. חברה קודמת קראו לה ביזריף, והייתה לי פרילנסרים והייתה כישלון ענק. אותו צוות בדיוק, בתוספת עוד אחד, בנינו את פלוס 500. אחד הדברים שתמיד הקפדתי בבחירת השותפים הן אוניברסיטאות מובילות ושיהיה בעלי פוטנציאל טוב לאו דווקא מוכח. אני חיפשתי נקודות שהצביעו על פוטנציאל, למד שני תארים במקביל באוניברסיטת תל אביב, קצין בצבא, היה מרכזי בצוות הפיתוח בחברת סטארט-אפ, עבד בגוגל, עבד באינטל וכדומה. לרוב השתמשתי בטיפ ממישהו שהפנה אותי אליו או עלי התמיד היה להם אחוזים בעסק, דבר שגרם להם לתת מעצמם הרבה יותר מהרגילני. אישית כשעבדתי בסטארט-אפ ללא אחוזים, לא עניין אותי בכלל. והייתי העובד הגרוע בעולם. קל יום היינו באים לעבודה, אבל מבחינתנו זה היה קרב, לא עבודה, רצינו לנצח. כל יום קיבלנו מאות החלטות, הרבה מהן קשות, אבל עם בסופו של דבר בפלוס 500, בפלאי 65 וכן בשאר החברות היה צריך לקבל אלפי החלטות עד שהמערכת קמה. וכששואלים אותי מה הסוד, זה חלק מהסוד לקבל אלפי החלטות טובות, לפעמים מאות ביומה. אומר אלעזרי, מפקד המפקדים, ה-CTO הטוב בישראל, מייסד פלוס 500 ושותף עלת. עומר, הכרתי באמצעות מודעה מחתרתית שלי ושל אלעד באינטרנט כשחיפשנו עם אלעד מייסד, CTO, לאחד המיזמים שהקמנו אחרי פליי 65 ולפני פלאס 500. המודעה בגוגל עדס אמרה משהו כמו, תפסיק להיות בורג בספינת עבדים בו לסטארט-אפ. כעבור רעיון קצר וכמה שאלות לוגיות הבנתי שמדובר באדם ערכי, נחוש להצליח ובעל ביטחון עצמי ביכולות שלו. והעובדה שסיים בהצטיינות את הטכניון והיה קצין בצבא ביחידה הלוחמת, גרמה לי לסמוך על האינטואיציות שלי. עומר הוכיח את עצמו וביחד עם שלומי פיתחו במהירות מוצר מעולה, ואפשרו לנו כחברה לנסות מגוון רב של אסטרטגיות עסקיות, וכך הגענו למסקנה המהירה שהמיזם שפיתחנו בזמנו, זירת פרילנסרים במגוון שירותים, אין לו היתכנות עסקית באותו הזמן, לפחות לא כזו שעושה כסף שהוא לא על גבי משקיעים, ולכן מהרנו לסגור אותו. צוות מנצחה. כשיש לך צוות פיתוח חזק ומהיר בעל הבנה חזקה של הצד העסקי, זה שקול לנסיעה בפרארי בזמן שכולם מזדחלים על טרקטורים וחורשים. שדותי העבודה בינינו התנהלה ממש ברמת המה צריך, בדרך כלל בעל פה, ומשם הדברים נעשו בצורה עצמאית, כשההבנה ברמה גבוהה אין צורך להגדיר הרבה וזה חוסך הרבה עבודה והתברברות, מיותרת כגון, מסמכים, ישיבות, סיכומים וכו. היה לי ברור שאני רוצה שהוא זה שיוביל את הפיתוח בפלוס 500, פלוס 500 הייתה קפיצת מדרגה מבחינת המורכבות של הפיתוח, נכנסנו לעולם שהוא real time, כלומר הכל צריך להיות מאוד מהיר ותגובתי, כספי, הכל צריך להיות מאוד מדויק. ופשוט, לקחת עולם פיננסי שהיה עוד אותו יום מאוד מורכב ולהפוך אותו לפשוט ואינטואיטיבי למשתמש הקצה העומר ושלומי פתחו את צד השרת בזמן מאוד קצר, וזה כולל בתוכו הרבה מאוד מערכות כספים, מסחר, שיווק, תשלומים, ניהול לקוחות, הרבה API ים ועוד, והכל היה צריך לעבוד כל הזמן, באופן מאובטח, ובצורה מאוד מדויקת ומהירה השבעה חודשי לדהדרך הארוכה מאז שעלינו להעביר, כעבור שבעה חודשים בלבד, הייתה רצופה החלטות טובות שלקחנו וגם הרבה מזל, אחד הדברים הטובים שעשינו בפיתוח בפלוס 500 זה לבחון את הפיאצ'רים החדשים שפיתחנו או כל פרמטר אחר שרצינו לבדוק באמצעות קבוצות ניסוי והשווינו אותן לקבוצת ביקורת, דרך זה ידנו שאנחנו כל הזמן הולכים קדימה ושחל מה שנוסף לפלטפורמה בהכרח משפר, או לפחות לא פוגע, במטרות העסקיות שלנו הצד הטכנולוגי היה מאוד משמעותי בפלוס 500 ונתן יתרון עצום על מתחרים, הקוד נכתב על מנת שתהליכים יהיו אוטומטיים ופשוטים, התערבות אנושית נדרשה רק במקומות של קבלת החלטה או התערבות במקרים חריגים, בגלל זה לא היה צורך בחדרי מסחר או בתמיכה טלפונית, משהו שהיה מאוד לא מקובל בתעשייה באותו הזמן. הבסיס הטכנולוגי שלנו נתן לנו יכולת מדהימה לעשות התאמות ושינויים מהירים, למשל במשבר שהיה עם הרגולטור הבריטי והיינו צריכים לאשר מחדש את כל הלקוחות, תהליך שיכול לקחת חודשים ארוכים לחברה אחרת לקח אצלנו שבועות בודדים, תוך כדי מתן עדיפות ברור ללקוחות החשובים את פסיקו להתבדרה בכלל עניין העדיפויות הוא קריטי, נדרש להבין בכל דבר שעושים, מה חשוב ומה לא, מה קודם ומה אחרי, מעט האנשים שיודעים להשות את ההבחנות האלו, אומר ידע להשות את זה מצוין ולא נגרר אחרי, הרפתקאות, טכנולוגיות אלא תמיד נשאר על המסלול של מה שתורם לחברה, להשתמש בטכנולוגיה להשגת המטרות, כלומר ההבנה היא שהטכנולוגיה היא אמצעי ולא המטרה הקשיש סביבך צוות חזק, ההחלטות העסקיות הן הרבה יותר טובות ומדויקות, במקומות שיש רק גורם מחליט אחד היצירתיות והיכולת להצטיין יורדתה בפיתוח פלוס 500 השאלה מעומר תמיד הייתה מה הדבר הבא ולמה, יש יתרון ענק כשהפיתוח מבין מה הצרכים העסקיים ולא כותב כמו תוכי על העד בן יצחק המהנדס המשווקשי דידנומייסט פלוס 500 ושותף על השמו בחברה הוא, ידידנו, על שום שהתחיל בזמנו שיחות עם, ידידי. הקפיצה הגדולה בחברות שהקמתי באה כשלקחנו את אלעד כאחראי שיווק בפלאי 65. בחברות הקודמות לא היה מישהו ממש שהיה אחראי על השיווק. לאלעד לא היה שום רקע שיווקי חוץ מזה שהיה מהנדס חשמל וקצין בצבא עם תואר שני בהצטיינות מהטכניון, גל הביא אותו לפלאי 65. היופי באלעד שלא קולטים כמה הוא חזק במראה ראשוני, הוא בהחלט הפתיע, לא ביכולות הראשוניות אלא בהתקדמות כאש הקמנו את פלוס 500 לאחר שעזבנו את פליי 65, לא היה ספק קטן שגל ואלעד ממשיכים איתי לחברה הבאה. אחד המהלכים היפים של אלעד בפליי 65 היה שליחת לוחות 6 בשמיתיים לשחקנים עם הלוגו של פליי 65, עדיין רואים אותם מסתובבים בכל מיני מקומות בעולם. מהלך חזק נוסף היה פרסומות במשחקים של מכבי תל אביב עם רעש הקוביות הנזרקות כשהקריין אומר, פליי 65, זה היה מהלך גאוני כיוון שרעש הקוביות ישר קשרו אלינו. תמיד תחפשו בשיווק מהלכים עם מעט אנרגיה אבל עם רווח גדול שחק ששכמיש בחרנו שם מעולה לתאר שש בשה, שם בינלאומי שנכתב בקלות וכל השמות דומיין היו פנויות, קראנו לו פליי 65. בפליי 65 חיפשנו אנשים חדים ועסקיים לשיווק, כיוון שהשיווק היה מושתת על שיתופי פעולה עם גופים קטנים, בינוניים ואף גדולים. ניסינו לגייס צוות טייסים לשיווק, ואף הפרדנו את השיווק כיחידה נפרדת מהחברה, ממש כמשרד נפרד, ובנוסף כל סוכן נמדד בביצועיו כגורם נפרד, יחידה עסקית נפרדת, ובהתאם נקבע השכר שלו. זה עבד די טוב, אך צוות הטייסים לא הוכיח את עצמו כמו צוות מהנדסים בפלוס 500. המטרה הייתה לא להתפשר על איכות העובדים, מטרה שהושגה חלקית הפלוס 500 במיתוג של קוקה קול הווה פלוס 500 השיווק היה מושתת על הנלטיות ומספרים ולכן גייסנו מהנדסים, קבענו מדדים ובנינו כלים. כשיש מהנדס בשיווק אז כל ההחלטות מאוד אנליטיות וזה עושה את ההבדל. אלעד כמובן היה מהנדס שהביא מתחתיו מהנדסים בפלוס 500, בפליי 65 לא, וראו את ההבדל ברמת השיווק. השיווק נוהל בצורה מעד מדידה, ופותחו כלים ייחודיים של אוטומציה וחישובים שיצרו יתרון גדול על המתחרים, אמרנו כבר מהנדסים, מהלך של מחשבה חופשית, היה גם בסגירת חסות של פלוס 500 עם אתלטיקו מדריד, החוזה נסגר בתוך שבוע וכך עקפנו חברות שהיו בתהליך ארוך לסגרת חוזה מולם, פה הפעלנו עיקרון שהופעל גם בעבר בחברה, כשאתה מזהה הזדמנות התנפל עליה. אמנם היה קושי ומאמץ גדול בסגירת החוזה בשבוע, אך אחר כך נהננו משנים של עבודה קלה עם מיתוג מטורף. השקעה קטנה לרווח גדול, שלומי ויצמן קצין וג'נטלמן המפתח מספר אחדמייסד פלוס 500 ושותף על. אל שלומי הגענו בשיטה הכי טובה לגייס שותפים איכותיים, דרך חברים מבריקים. אני ואלעד כשגייסנו את עומר למד ביז ריף, חברה שכשלה שעסקה בפרילנסרים, שאלנו את עומר אם יש לו חבר מהנדס חזק, ככה הכרנו את שלומי. לעומר כמובן היה אינטרס להביא לחברה שיש לו אחוזים בה מישהו חזק, אז כמובן הביא את מי שהעריך הכי הרבה, מצטיין נשיא, קצין בצבא והיכרות אישית של עומר איתו. יש בינגו שלומי מצטיין נשיא מהטכניון, עבר אותי כי אני מצטיין דייקן בפקולטה להנדסת חשמל. תמיד תנסו לגייס אנשים יותר חזקים מכם, זה קשה אבל אפשרי והנקודה השנייה תגייסו מישהו חזק ותבקשו ממנו להביא חבר או עוד מישהו חזק שלומי עובד מסודר ומבין בדיוק מה הוא עושה, זה מדהים לראות את האומנות שלו. כשאני כתבתי קוד בחברות הראשונות, ישר התנפלתי על הקוד, שלומי קודם מאפיין ומבין, שואל את השאלות, מתכנן קדימה ורק אז הוא מתחיל לכתוב, אבל לא רק מה שהוא צריך אלא גם כלים שיעזרו לו לדבג לפני שהוא מוציא את זה. בצוות ה-QA הייתה התלהבות גדולה למי שהצליח למצוא באג לשלומי, זה היה מדהים לראות את ההתקדמות שלו גם בית ביז ריף ואז בחברה אחריה פלוס 500. הייתי מזהה אותו בא לפי ההליכה, הייתה לה חתימת קול מיוחדת לשלומקו חלק מכובד בהצלחה של פלוס 500, הוא היה צלע חשובה בהרבה פיצוחים שלנו ביניהם הקריפטו שהיינו הראשונים בעולם להציע כחוזה הפרשים. כארכיטקט התוכנה, הוא תכנן ופיתח יחד עם עומר את הסרבר. קיבל אחריות על ה-core של הסרבר בניהול כל פעולות המסחר בזמן אמת. עבדתי איתו צמוד בניהול כלי המסחר הפיננסיים והסיכונים שזה הדם של המערכת. הייתה לנו כימיה טובה, הפריה הדדית ועבדנו מעולה יחדי היום שלומקו כבר לא כותב קוד אלא נהנה מהחיים, ישראל איבדה את אחד מטובי מפתחי השמו בחברה, הוא שלומקו, מנאום מפורסם שאבא שלו נתן בחתונה שלו. המפתח הטוב בארץ ללא ספק בכללה שלומי, כותב איך להיות מפתח תוכנה ברמה גבוהה. בדרך כלל כדאי להתחיל מגיל מוקדם אבל אף פעם לא מאוחר. אם אתה אוהב מתמטיקה וחידות היגיון סיכוי טוב שהתכנות זה בשבילך חיוני לבנות הבנה מקיפה ולפתח בכל התהליך end to end. מעבודה עם בסיסי נתונים וכל הדרך לממש המשתמש והאפליקציות חדאי להתנסות במגוון רחב של טכנולוגיות ושפות שונות. החל ממונחי עצמים ועד לתכנות פונקציונלי. אל תתמקד רק בנישה מסוימת, שאף להבין מערכות גדולות בתהי לבל ולהיות קרוב לצד העסקי מבחינת הדרישות וההבנה כשאתה מאפיין מערכת, תחשוב כמה שיותר כללי וקדימה, שאף לקוד גמיש נתון לשינויים ודרישות עתידיות. תפח פרויקטי צד אישיים וזאת הזדמנות מעולה לפתח אותם בשפות וטכנולוגיות מחוץ לאזור הנוחות שלך אל תפחד להתנסות ולשבור דברים. תמיד קל לחזור אחורה, למשל על ידי גיט. כמו רופא, המשך ללמוד ולהישאר מעודכן בתחום באמצעות רשתות חברתיות ואתרי טכנולוגיה, כמו Hacker News, העמק בקוד של ספריות ידועות ולמד מקוד של אחרים. עבוד לצד אנשים חזקים, אידיאלי עם מנטור מנוסה יותר ממך. תרום לי פרויקטים של קוד פתוח והיה חבר קהילה פעיל, יתרום רבות לצמיחה האישית שלך. שתף את הידע שלך באמצעות בלוגים או פוסטים במדיה חברתית, מכיוון שזה מעודד הבנה עמוקה יותר ופותח אותך לביקורת בונהבנה אוטומציות של משימות סיזיפיות שחוזרות על עצמן, כדי לחסוך זמן וממצמצו את מהפכת ה-AI, אשר משנה את התחום ואת הדרך בה אנו חושבים. מפתחים שלומדים ומשתפרים ללא הרף מצטיינים לרוב. הם מבינים מערכות מורכבות, אינטראקציה בין רכיבים ושרשרות אירועים. הם צופים מקרי קצה ומתכוננים לצמיחת המערכת, תוך התחשבות בעומסי מערכת, תורים, זרימת נתונים, שאילתות מורכבות והתמודדות עם שגיאות עגל הבר 10 שניות שלו שוות הרבה המסד פלוס 500 ושותף על שמו בשבילי הוא, ניס, על שם NIS שזה New Israeli Shekel. הרץ למרחקים ארוכים, אני והוא הוותקים מהשותפים ורצים ביחד יותר מ-20 שנה, עוד מימי הקזינו באינטרנט העליזים. אם להשוות את גל לשחקן כדורסל אז הוא all-round player, גל איש מוצר שיודע לפשט את המוצר עבור המשתמש הממוצע. למשל לפלי 65 גל הביא את היי מאצ'ינג באמצעות טבלה שהייתה מאוד קלה למשתמשים להבין ואחר כך טבלה דומה גם בפלוס ואת החלוקה של המסך לשניים. הכלים שקונים בטבלה למעלה וגרפים למטה אחד הדברים שדחפנו במהלך השנים, זה פישוט של המוצרים. לפי המשפט, אין דבר כזה פשוט מדי יש מסובך מדי. זה חוק קריטי להצלחת המוצרהנסיון מראה שאם אני וגל מסכימים על משהו אז בדרך כלל זה עובד טוב. ככה היו בהרבה שאלות גדולות בנושאי מוצר, אסטרטגיה ושיווק. גל דחף לדוגמה עם אלעד את חסות אתלטיקו מדריד אגל היה הפנים של ההנפקה של הפלוס בלונדון ביחד עם אלעד אבן חן שהוביל את הפן העסקי. גל עזר לשכנע בנקאים, משקיעים, רואי חשבון ואורחי דינגל היה טוב בחיבוי שרפות כשהיו בעיות רגולטוריות והיה צריך לעשות מהפיכותני וגל מכירים עוד מהתיכון דרך אח שלו שלמד איתי בכית הגל עמד בגבורה מול עיתונאים וטלוויזיה, היה ראיון ב-CNBC שאני הסתכלתי מהצד באולפן ולא יכולתי לדבר מרוב התרגשות, התפלתי איך גל מדבר כל רהוט כשניסו לצלוב אותנו. זה היה קטע אדיר בפלוס 500 גל היה מפתח קליינט וכן אחראי על התפעול בהתחלה, ועל הדרך הקים את מערך התשלומים, החוזים עם הסולקים, את מערך התמיכה, אשכרה היה הרבה, והכל עמד בשבע חודשים. קבוצה מנצחתפותרי בעיות בלתי פוסקים הם חיוניים להצלחת החברה. ההכרה בכך שכל אתגר ניתן לביצוע ונקיטת פעולה מיידית מבדילה יזמים מצליחים מאלה שנכשלים. זה נכון כאשר מתמודדים עם לקוחות, ספקים או עובדים, הבנת הצרכים שלהם היא המפתח. לדוגמה, יזם נדלן נאלץ פעם לעזור ללקוח למצוא בית חדש עם נוף טוב יותר לפני שהסכים למכור את המגרש שלו. למרות התהליך שלוקח זמן, התמדה של המפתח השתלמה, אנשים אינטליגנטים ואמינים לרוב הופכים לחברי צוות טובים יותר מאלה עם ניסיון בלבד. עם הזמן ניסיון יצטבר, ולכן חשוב יותר לעבוד עם אנשים שאתה מאמין בהם ומעריך. בעת גיוס עובדים, העריכו את המועמדים על סמך הפוטנציאל שלהם ולא היכולות הנוכחיות שלהם. ארגונים גדולים נהנים מצוותים קטנים אוטונומיים אך מודרכים, כפי שהדגימה על ידי ספוטיפיי, בדיקת התאמתו של מועמד על ידי מתן אפשרות לעבוד על פרויקט במשך שבוע או שבועיים יכולה להיות מועילה. חיוני שלצוות פרויקט יהיה מנהל מסור אחד שאחראי להצלחת הפרויקט, בנייה ותחזוקה של מבנה ארגוני המאפשר לאנשים טובים לשגשג ולהרגיש כלולים היא חיונית. עובדים ברמה א' נוטים להעסיק עובדים אחרים ברמה א', בעוד שברמה ב' עובדים ברמה ג'. שמירה על רמה גבוהה של כישרון היא מאתגרת אך משתלמת. מבני שכר פשוטים ובונוסים עובדים בצורה הטובה ביותר, שכן ציפיות מסובכות מדי או גבוהות עלולות להזיק. התאמת התגמול למה שהעובדים יכולים לשלוט בו יעילה יותר מאשר כישורו לגורמים חיצוניים. איזון בין חופש ומשמעת באמצעות תרבות ארגונית והעסקת אנשים ממושמעים הוא חיוני. סמוך על ההיגיון שלך בעת קבלת החלטות ושאף לאושר בעסקים מבלי להרגיש מרוצה לחלוטין. סביבת עבודה פרודוקטיבית ויצירתית דורשת תשומת לב לפרטים, מהמרחב הפיזי ועד לאווירה. עודדו גישה פרואקטיבית וחיובית, והבטיחו שעושים בארגון יחלחלו לתרבות החברה. להתמודד עם בעיות חזיתית ולחתור תמיד להתקדמות אנשים טובים לא צריכים להיות מנוהלים אלא רק לקבל הכוונה. בדרך זו אפשר לנהל את שיטת הארגון ולא את המנהלים שלו תשווקו כמו טינדר מודל השכבות בטינדר קוראים לזה מודל השכבות. אנשים שמים תמונות כדי שיראו שהם עשירים, יפים, חכמים ואוהבי משפחה, תמונה עם ילד. זה עובד כי פועל עלינו בכמה מישורים. פיצה פיצה לא סתם נחשב לאוכל הכי טעים בעולם באיזה סקר שקראתי וגם מההיגיון. יש בה פחממות, חלבונים ושומנים וכן קרנצ'יות. כל אלה פועלים על כמה מנגנונים אצלנו. לא מוצאים מאכל טבעי כזה שיש בו את כל אלה ולכן זה חדש אצלנו. הוא מייצר סופר תגובתיות שהאבולוציה לא הכינה אותה עלינו המוצר שאתם משווקים מאיזו סיבה שתהיה אחדי להעלות את ההסתברות שאנשים יקנו את מה שאתם רוצים למכור תשחקו בכמה מישורים ביחד, זה ייצר סופר תגובתיות. בדיוק כמו הפיצה והתמונות בטינדר. לדוגמה תראו שהמוצר, לכולם יש אותו, יעשה אותם יפים ובנוסף הולך להיגמר מהמדפים. ההטיות שכדאי להשתמש בהן, תקראו פה את ההטיות שאפשר להרוויח מהם במחשבה חופשית לשיווק, אבל תהיו קצת מעבר לאמת ולא לשקר. הרווח הגדול באמת הוא כשהמוצר או שירות הוא קרוב למיתוג שאנחנו משווקים אותו תסמכו רק על עצמכם על מי אכפת מכם, בסוף היום למי שאכפת הכי מכם הוא לכם, כן כן אתם. זה לא אומר לא לסמוך על אחרים, אבל זה אומר לקבל את ההחלטה האחרונה ולהבין לבד למה קיבלתם אותה, כמובן להשתמש במחשבה חופשית. לא קיים מומחה שיודע יותר טוב מכם מה נכון עבורכם בעסקים, בכסף שלכם ובחיים הפרטיים שלכם. העסק בנוי מפיתוח, תפעול, כספים, שיווק והנהלה. אני מציע שתשלטו בגורל של כל המחלקות האלה. ככה תמיד עשיתי בחברות שהגמת יאיש עם ג'ל בשיער בבניין גבוהה. מה שחשוב בהקמת חברה, שזה שלב עדין מאוד וחשוב מאוד, הוא לוודא שאין בדרך שלכם גורם אחד שאתם תלויים בו שיכול להכשיל אתכם. אם העסק שלכם תלוי בספק מידע מסוים, תוודאו שיש שניים כעליהם. כל העסק תלוי בחוזה מסוים שצריך לחתום בשביל שהעסק יצליח. תנסו לעקוף את זה. אבקל החברות שהקמתי לא רציתי להיכשל בגלל גורם חיצוני. רציתי שהאנשים שאני מציע להם את המוצר יאמרו לי לא, ולא מנהל בכיר עם ג'ל בשיער בבניין גבוה בעיר גדול. הבגלל זה אני מעדיף למכור לאנשים פרטיים מוצר או שירות ולא לחברות או חברה ספציפית. הרבה יותר טוב להיות תלוי בהרבה אנשים, כי יותר קל להגיע עליהם. תראו את החברות הגדולות בעולם, רובן התחילו עם מוצרים לאנשים פרטיים ולא חברות. B2C הנתון הכי חשוב כמעט בכל עסק לחברה הכי חושב לדעת מהו ערך חיי לקוח ממוצע, LTV, Lifetime Value. ייתכן ויש עוד חיתוכים לזה לפי מדינה. כלומר, לקוח דני ייתכן ושווה $5,000 לעומת לקוח ישראלי ששווה $1,000. זה אומר שזה הרווח שהחברה מצפה להרווי מהלקוח הזה. בשיוק, תנו לי X ואשווק את המוצר שלכם. זה בגדול לזרוק כסף, וזה לא מדיד מחשבה חופשית. זה למדוד בשיווק כמה עלה להביא לקוח, כמה הלקוח שווה, ואז לדעת כמה להשקיע בי להביא לקוח. ואם אפשר לסגור דיל כזה, אשלם לכם באתר יהו 1000 ש"ח ללקוח משלם. אם אתם יודעים שלקוח שווה 2000 שקלים, שיווק כזה אומר שהגורל שלכם בידיים שלכם. אתם רק צריכים לדעת כמה שווה לקוח אצלכם. מערכת שמודדת כמה שילמתם בערוץ מסוים בשיווקך. צריך לבנות את כל מערכות העסק שלכם. לכל אלה צריכים רק אנשים עם יכולת ללמוד ואהבה למה שעושים. זהו קל השרשרת אספקה בשליטת חמם. תסמכו על חברות אחרות לנהל לכם שיווק, פיתוח, כספים או תפעול העסק. לא בידיים שלכם, תשלטו בגורל העסק שלכם. זה לא חייב להיות ככה מהיום הראשון, אבל כדאי שבמהלך הזמן תשלטו בכל שרשרת המוצר של העסק. שלכמצרו לדוגמה איך טסלה לקחה לידיים שלה את כל השרשרת של העסק, המכונית, המטענים, רשת הטענה, בטריות, נהג אוטומטי, פאנלים סולריים ואתר שמוכרים את המכונית. היא לא סומכת כמעט על שום חברה שתיתן לה משהו מהותי בעסק שלה. השרשרת אספקה חשובה, כי בסוף אתם תעשו אותה כי טוב והכי מותאם לצרכים שלכם. תוכניות לא אומרות הרבה. כשגדלתי, תמיד שמעתי את הפתגם, אם אתה רוצה להצחיק את אלוהים, ספר לו על התוכניות שלך. זה הדהד אותי כאשר חוויתי שינוי משמעותי בחיי. חשבתי על קריירה בתחום הפיננסים, אבל לחיים היו תוכניות אחרות, ובסופו של דבר עבדתי בתעשיית ההימורים. התוכניות שלי אולי השתנו, אבל למדתי שחשוב להישאר גמישים ולהסתגל לנסיבות חדשות. אני זוכר את הפעם הראשונה שהייתי צריך להציע רעיון לחברה למפתחים. במקום ליצור מצגת ארוכה, כתבתי כמה עמודים פשוטים שהסבירו בבירור את הרעיון, עם מספרים והסברים פשוטים. התוצאה, חברי הצוות העתידי קלטו את הרעיון הרבה יותר מהר מאשר אם הייתי מציג מצגת. כשהקמנו את פלוס 500, התמקדתי בחידוד פרמטרים מדידים כדי להניע צמיחה. לדוגמה, כאשר השקנו את פלוס 500, ההתמקדות שלי הייתה בהגדלת הסוחרים הייחודיים על כסף. זה עזר לי ליצור מודל עסקי בר קיימה וניתן להרחבה. תמיד הייתי מאמין בלעשות משהו הכי טוב בעולם, להיות בעל מנוע כלכלי ברור, ולהיות נלהב מהעסק. העיקרון הזה הנחה אותי בבניית חברה שאני אוהב, וזה משהו שאני שואף אליו כל יום. למדתי גם את החשיבות של אי העתקה עיוורת של מתחרים. אמנם זה בסדר ללמוד מאחרים, אבל חיוני להימנע פשוט מלרכוב על הגל, ובמקום זאת להתמקד בחדשנות ושיפור. הצבת הלקוחות במקום הראשון הייתה גורם מפתח בהצלחתי. על ידי התחשבות תמיד בצרכים ובהעדפות שלהם, בניתי בסיס לקוחות נאמן שעזר לעסק שלי לצמוח. במהלך הקריירה שלי, ראיתי את הערך של שליטה בתהליכים קריטיים בחברה. לדוגמה, מיקור חוץ אפשר לי ליצור מוצר סופי טוב יותר שקל יותר לשנות ולשפר. בפיתוח תוכנה, למדתי למזער תקשורת בין צוותים, והעדפתי להשתמש בממשקי API לצורך סינקרון. גישה זו יעלה את תהליך הפיתוח והגדילה את היעילות הכוללת. גיליתי גם את הכוח של עבודה בצוותים קטנים. כשהייתי מעורב בפרויקט תוכנה, לא היו לנו יותר משלושה אנשים בצוות, מה שאפשר לנו לעבוד בצורה יעילה ואפקטיבית יותר. שיעור אחד שדבק בי הוא החשיבות של הפשטות. זה טבעי שאנשים יסבכו את העניינים, אבל הצלחה תמונה לרוב בזיקוק תהליכים ובעיות עד למהותם. אימוץ הפשטות היה חלק חיוני מהמסע שלי. במהלך הקריירה שלי, למדתי להתמקד בחשיבה לטווח ארוך, לדחוף ללא הרף לגדולה ולהתמודד עם בעיות קשות רק כאשר יש להן ערך משמעותי. קריאת ספרים כמו Working Backwards סיפקה לי תובנות חשובות לגבי איך לנהל ארגונים גדולים ולשבש תעשיות עיסוק בלקוחות, שיתוף פעולה עם מתחרים, ייעול תהליכים והידיעה מתי לוותר הם כל הלקחים שלמדתי במהלך הקריירה שלי. חשוב להגדיר פרמטרים להצלחה או כישלון לפני תחילת פרויקט, מכיוון שזה עוזר למתן הטיות ולקבל החלטות אובייקטיביות יותר לבסוף, למדתי לא לדאוג לגבי מה אחרים חושבים, מה שחשוב באמת הוא איך אני רואה את העולם ומה אני רוצה להשיג בתוכו. הלך הרוח הזה עזר לי להישאר ממוקד במטרות שלי ולמצוא הצלחה בחיי האישיים והמקצועים. העדפתי להעסיק אישה לתפקיד אם אפשריו לי כי נשים בנויות אבולוציונית לטפל בילדים. זה מורגש גם במקום העבודה למדויק לטעון שלנשים יש לב טוב יותר מגברים, אבל ככה אני מרגיש. שכן אמירה זו מפשטת יתר על המידה את מורכבות הטבע האנושי ומנציחה סטריאוטיפים, גם לגברים וגם לנשים יש חוזקות ואיכויות ייחודיות שיכולות לתרום למקום העבודה. במקום זאת, עלינו להתמקד בחשיבות של גיוס עובדים על סמך הכישרון, כישורים וניסיון רלוונטי, במקום מגדר. אבל למרות כל המילים היפות, אני תמיד העדפתי להעסיק אישה לתפקיד. הן פחות עם אגו ותורמות למרקם החברתי. מעולם לא ראיתי אישה שגונבת מעסק, אבל כן ראיתי גברים כאלה. עם זאת, מחקר הראה שישנן תכונות ואיכויות מסוימות שנמצאות לעתים קרובות בנשים שיכולות להועיל במסגרות מקצועיות. לדוגמה, נשים נוטות להצטיין באינטליגנציה הרגשית, אמפתיה ותקשורת, מה שיכול לסייע בטיפוח סביבת עבודה שיתופית ותומכת יותר. בנוסף, מחקרים העלו כי נשים נוטות יותר לאמץ סגנון מנהיגות טרנספורמטיבי, הכולל השראה והנאה של חברי צוות, כמו גם עידוד צמיחה והתפתחות אישית. בסופו של דבר, המטרה צריכה להיות לגייס את המועמד הטוב ביותר לתפקיד, ללא קשר למגדר. על ידי אימוץ הגיוון וקידום שוויון הזדמנויות במקום העבודה, ארגונים יכולים להפיק תועלת ממגוון רחב של נקודות מבט, מיומנויות והתנסויות התורמות לקבלת החלטות טובות יותר ולפתרון ביות. לחפש מנחל לחברה זה הכי כשהבעיה המרכזית שרצוי מנחל שהוא בונה שיטות ולא רק מתפעל שיטה קיימת. זה אחד לאלף משון שיודע לפתח שיטות חדשות ולתת חזון. מעולם לא הצלחתי לעשות את זה טוב, למרות שניסיתי הרבה פעמים. הכי טוב זה לקדם מישהו מהעסק, אבל נראה לי יותר חכם זה לקנות חברה עם מנחל שיודע לפתח שיטות ולשים אותו מנחל בחברה שלכמבלי חובות. בבקשה, התמיד ניהלתי והקמתי חברות בלי חובות בכלל והלוואות. גם ברמה האישית חייתי עם מה שיש. הסיבה שלא לקחתי הלוואות וחובות כי אז צריך ביום יום יום לנהל את החוב ולא לחשוב ולהתעסק בעתיד. זה אפשרי עם מראש זו החשיבה גם בחברות נדלן. אני תמיד התרחקתי מנדלן כי זה איתי מדי עבורי. כשמסתכלים מסביב רואים הרבה אנשים שהתעשרו מנלן, אז זה מרגיש לי תחום טוב. הייתי מסתכל על המגמה של לעבוד מהבית ואיך תוביל את הנדלן החדש, כנראה ליד טבע ומחוץ לערים יהיה נדלן שיעלה בערכו. להעתיק מומחה מוצלחם, אתם רוצים להיות סופר מצליח, קריין או כל דבר אחר שהוא תלוי בכם, תראו מי בתחום מוצלח ותנסו להבין מה הוא עושה שונה מאחרים. תעתיקו אותו ותשפרו אותו בדרך המיוחדת שלכם. בדרך כלל מומחה כזה או אחר עושה משהו שמבדיל אותו מאחרים. לדוגמה, אם הוא יוטיובר מוצלח בארצות הברית ומציע כסף לאנשים לעשות דברים מצחיקים, שווה לנסות את במקום אחר בעולם על אותו הקונספט, זו כמובן רק דוגמה. הרבה פעמים זה מאוד רווחי לעשות אותו הדבר במקום אחר, כי סיכוי טוב שמה שעובד על עם מסוים יעבוד על עם אחר. תנו את האמת בפנימכך, גם האנשים העובדים אתכם יחזירו לכם. אמת אינסופית מעיפה עסקים למקומות גבוהים. בפלוס 500 תמיד אמרתי לכולם מה אני באמת חושב בלי הרבה איפוי, אך כן עם ריכוך. ככה גם אחרים היו איתי בעסקים. מתן וקבלת משוב קנה הוא חיוני לטיפוח צמיחה, שיפור ביצועים ושמירה על סביבת עבודה בריאה. הנה למה זה חיוני וכמה טיפים כיצד לספק משוב קנה ביעילות. שיפור ביצועים, משוב קנה מאפשר לעובדים לזהות את נקודות החוזק והחולשה שלהם, ומאפשר להם לעבוד על תחומים הדורשים שיפור ולשפר את הביצועים הכוללים שלהם. עידוד התפתחות מקצועית, כאשר עובדים מקבלים משוב בונה, הם יכולים להתמקד בפיתוח הכישורים הדרושים כדי להתקדם בקריירה שלהם. בניית אמון, תקשורת פתוחה ומשוב קנה עוזרים לבסס אמון בין חברי צוות, מנהלים ועובדים, מה שמוביל למערכות יחסים חזקות יותר וסביבת עבודה מגובשת יותר. שיפור שיתוף הפעולה, משוב קנה מטפח תרבות של שקיפות ועבודת צוות, שבה העובדים מרגישים בנוח לשתף רעיונות ולשתף פעולה בפרויקטים ההגברת הפרודוקטיביות, על ידי טיפול בבעיות והצעת הצעות לשיפור, משוב כנה יכול להוביל להגברת הפרודוקטיביות והיעילות בתוך הארגון המניעה החדשנות, משוב כנה מעודד עובדים לחשוב בצורה יצירתית, לאתגר את המצב הקיים ולהציע פתרונות חדשניים לביות החיצד לתת משוב כנה ביעילות, היו ספציפיים, תור בבירור את הנושא או ההתנהגות שאתה מטפל בו. ספק דוגמאות ספציפיות כדי לעזור לנמען להבין את ההקשר וההשפעה של פעולותיו השתמש בהצהרות, אני מסגרת את המשוב שלך במונחים של נקודת המבט והרגשות שלך. לדוגמה, אמור, שמתי לב שהמועד האחרון הוחמצם, במקום, החמצת את המועד האחרון, התמקד בהתנהגות, לא באדם, ודא שהמשוב שלך מכוון להתנהגות או לנושא הנדון, במקום לבקר את אופיו של הפרטיו בזמן, הציעו משוב בהקדם האפשרי לאחר תקרית או תצפית, כשהמצב עדיין טרי בתודעת כל מיזון משוב חיובי ושלילי, הכר והכר את החוזקות וההישגים של הנמען לצד תחומים לשיפור. גישה זו הופכת את המשוב לבונה יותר וקל יותר לכבלי הצע הפתרונות, הצע צעדים מעשיים שהנמען יכול לנקוט כדי לטפל בבעיה ולשפר את הביצועים של לעודד תקשורת דו-כיוונית, הזמן את הנמען לשתף את מחשבותיו, חששותיו או שאלותיו לגבי המשוב. גישה זו מטפחת דיאלוג פתוח ומסייעת לשני הצדדים לקבל הבנה מעמיקה יותר של המצב. על ידי שילוב אסטרטגיות אלה, עסקים יכולים ליצור תרבות של תקשורת פתוחה ושיפור מתמיד, שבסופו של דבר יוביל לביצועים גבוהים יותר, פרודוקטיביות מוגברת וסביעות רצון טובה יותר של העובדים. מהסכה ממון לשמור על הממונלה הספקתי להתגרש עדיין, ולא נראה לי שאעשה זאת בקרוב. הרבה אנשים מאבדים את רכושם ובריאותם בעקבות גירושים, הרווח שלכם במאמץ קטן יכול להיות אם תסכמו מראש על הסכם אמונה בעסקים וגם בחיים האישיים. חיפשתי מאמץ קטן לרווח גדול. בהסכם ממון אנחנו מונעים מריבות, שמים הכל על השולחן וחוסכים עורכי דין. הרווח הגדול שלנו ברור, ההפסד שלנו הוא חוסר נעימות זמנית. בהסכם ממון הצד השני לא צריך לוותר על מה שמגיע, שני הצדדים מוותרים על לריב בעתיד. אם הסכם הממון גורם לכם להיפרד זה טוב, זה רק מראה כמה רעועה מערכת היחסים שלכם. גם אם רבים על ההסכם ממון כמה ימים זה שווה את החיסכון בשנות מריב. הגם כשתמגרשים משותפים עסקיים, עובדים או מייסדים עדיף לקבוע מראש את הכללים לפרידה. לא אחת נפרדתי משותף, והכל היה ברור אז לא רבנו. השותף מייסד אמנם איים עליי, אני אטבע אותך, אך לא התרגשתי מזה היות שידעתי שהוא אדם עשיר בזכות ההיכרות שלנו. ולכן כל עוד הבנתי שלא עשיתי לו משהו לא הוגן או שלא היה בכללים הכל בסדר. אגב מהפרידה הוא הפסיד את כבוד ולא כספאין דבר כזה מתעכב. יש מנהל גרועים, אתם רוצים לבצע פרויקט או משימה ואתם רואים שהוא לא זז, תתערבו. הרבה פעמים זה איש ביניים שמתווך ביניכם לבין הספק. תעיפו את המתווך ותדחפו את הספק. תמיד צריכי טוב לעשות הכנות ויתורים כדי להתקדם. גם היום שמזמן אני לא מעורב בפלוס 500 ורוצה לדחוף נניח את האתר של מחשבה חופשית, יש עיכובים של התהליך, מה שהוא עוצר את התהליך. אז עכשיו אני מפעיל את המפתח של האתר בעצמי, וכל יום אני שואל אותו מה קורה ורואה את ההתקדמות. יש מצב שהוא יקרא גם את הטקסט הזה, אבל זה בסדר. לעולם אל תקבלו עיכובים, תדחפו כל הזמן, אחרת דברים לא קורים. מעולם לא הייתי בחברה או פרויקט שלא הייתי צריך לדחוף, לפתור בעיות ולחתור לסיום בטרוף. תבינו את סיבת העיכוב ופיתרו את ההשקעה בחברות. לקנות חברות עם הנהלה טובה במשבר זה ריווחי בדרך כלל. כשחברות עם הנהלה טובה בלחץ הן משתפרות ומתייעלות, פייסבוק, חברות עם הנהלה בינונית ומתה מתדרדרות כשהן בלחץ, טבע. הבנת ההטיות שלנו כבני אדם ומנגנונים ליישר אותן. כאן אפשר לקרוא על חלקן. ההטיות המרכזיות שחשוב לאלף בהשקעות, התעלמות ממידע חדש, קבלת מידע שתואם את ההשקפה שלנו, עוגן ראשוני, כאב מהפסד גדול מהנאה מרווח, ההטיה לפעול, עדיף לא להסתכל במסקים מהבהבים במניות בגלל זה, התבססות על מידע שכולם יודעים כאילו רק אתם יודעים משהו, ההטיה לחשוב שאתם טובים ממה שאתם באמת, ועוד הרי והאחיר הוא את המגבלות שלכם. הנוהל של סימון וי וציונים מונע החלטות פזיזות. בדקו אילו השקעות צריך למכור ולא רק מה לקנות. זכרו, כל החברות כמעט התאיידו מעצמן בשל הסיבות האנושיות הבאות. כוכבית, הן לא רוצות לשנות כיוון. כוכבית, מתיישרות עם המנכ״ל. כוכבית, מבזבזות תקציבים על פרויקטים ורכישות עד תום. כוכבית, מחכות ללא דופי והיגיון את המתחרים ובסוף אינן מוסיפות ערך. חפשו חברות שנמצאות במעגל הנוחות שלכם. שימו את כל השאר בסל, קשות מדי בשבילי, לפעמים הדרך הטובה ביותר למציאת פתרון טוב היא לחשוב הפוך. הבחו את הבעיה, נניח שאתם רוצים לעזור להודו. עכשיו חישבו איך להרוס אותה גדול מי להגדיל עוד יותר את הילודה גדול מי להפסיק ללמוד בבתי ספר. וכך מגיעים פעמים רבות לפתרון, invert, קראו מה כותבים המנכ"לים בדוחות ותחפשו שם כנות ואתיקה גבוהה כגון, לא צמחנו השנה כי עשינו טעויות, האבולוציה גרמה להתקדות מכלום לאדם באותו אופן בדיוק תחשבו על החברה שלכם, להרוג רעיונות לא מוצלחים ולהתקדם עם המוצלחים. לתהליך הזה צריך איזון חוזר של נתונים מהנטייה הטבעית היא, לחוות, לבצע השקעה, וזו גם הציפייה של הסובבים אתכם, אבל אתם מתוגמלים על שאתם צודקים ולא כשאתם חובטים. לכן, חבטו פעמים בודדות בשנה, אם בכלל, ולא בהימורים קטנים ודחופים אלא בהשקעות גדולות וספורות. זמן שבו אתם חושבים ומחכים לחבטה הוא כמו כסף חינם שמחלקים לכם הזבלנות, שליטה עצמית ושוב סבלנות, לא לעקוב אחרי השוק והמניות מדי יום, זה מטה את ההחלטות שלכם. הבינו את המגרעות של בני האדם באופן כללי, תהיו בדעה מנוגדת למקובל בשוק במקרים הנכונים, פיתחו ציפיות נכונות, הבינו הסתברויות ותמנו מלכודות בזמן הנכון הכינו צ'קליסט שבה החברה צריכה לעמוד לשם בדיקת כדאיות ההשקעה הזו לכמה הנהלה. הנהלה, הנהלה, עסק עם הנהלה טובה שלה יש יושרה פנימית יצליח לאורך שנים. אחד המאפיינים של הנהלה טובה הוא ראייה לטווח ארוך שגורמת למוצרים או לשירותים להשתפר בחלוף השנים התגובה לפעולות של ההנהלה, לפי פעולות ההנהלה אפשר לדעת האם היא טובה או לא. הגיבו, ואל תתעלמו מטעויות של ההנהלה, במחירת מניות החברה, או מהצלחות חכמות שלה, בקניית מניות החברה, מחיר. מחיר, מחיר, אין כמעט נכס שלא שווה לקנות במחיר מתאים מילים ומעשים, נקודה זו קשה קצת לבדיקה. אבל היא חשובה מאוד, בדקו שהנהלה עומדת מאחורי המילים שלה במעשים, כלומר שהיא אינה זורקת משפטים סתם לאוויר ואינה מממשת עוד שמחפשו חברות עם מנכלים אמינים, כישרוניים, אנושיים ורודפי מטרות עסק טוב ניכר בשינויים שמתרחשים בו ובהשתפרות הארגון. דוגמה, גוגל מעסיקה אנשים שיתייבו את התפוקה בישיבותי השקיעו בעסק שבו אתם באמת מבינים. הבינו את עסקי החברה, אחרת אי אפשר לצפות בטווח הארוך העל, תספרו על ההשקעות שלכם ואל תתגאו בהן או תפרסמו אותן, ההחלטות שלכם יושפעו מכחל תקבלו טיפים על השקעות חברה צריכה להשקיע במבנה הארגוני שלה כל הזמן, זהו סממן להנהלה טובה ולתרבות פנים ארגונית טוב הנוסחאות. נוסחאות, הבינו את הנוסחאות ותשתמשו בהן רק אם הן פשוטות. השתמשו בהן למתן ציונים ולבדיקת כדאיות של השקעה הבינו שהדרך הטבעית של חברה היא לדהות ולהיעלם. מודל עסקי טוב והנהלה שנלחמת בזה יגרמו לחברה להצליח שנים רבות ולא לדהות ההחזר על ההון המושקע הוא קריטי וכן תזרים המזומן ביחס לרווח חברה עשויה להישאר מסודרת ומתפקדת אם ההנהלה משקיעה כל הזמן בסידור החברה והמוצרים. אי הסדר, בחברה מתגבר תמיד ללא השקעה, צמיחה בהשקעת הון חלוקת דיבידנד וקנייה חוזרת של מניות הרווח נקי לשווי שוק מסחר במניה, כמה זמן יידרש למחירה ולקנייה של מניה ההבדל בין תזרים חופשי לרווח נקי צמיד תבינו מה הערך של מה שאתם משקיעים והשקיעו פחות ממה שאתם חושבים שכדאי. השקיעו לפי ערך והערכה שלכם ולא לפי תחזיות. שווי פנימי, intrinsic value, מרווח ביטחון בין שווי פנימי לשווי שוק. העריכו כמה שווה החברה וקנו אותה ב-50% הנחה לפחות מותג, אחד הדברים הכי רווחיים שיש. חברות שממתגות את עצמן בהצלחה הן מצרך נדיר כי מיתוג גם אומר אמינות בעיני לקוחות מוצרים יפים ובכלל שלמות ופרפקציוניזם בשירות או במוצרי מגמה ארוכת טווח, החברה רוכבת על מגמה ארוכת טווח טווח ארוך, בקנייה, להסתכל תמיד על הטווח הארוך, 5 פלוס שני מגדר מסביב לעסק, האם קשה להתחרות בחברה המדוברת? האם יש גדר שמונעת העתקה מהחברה והשקעה בתחום מסוים תבינו איפה בערך התחום נמצא בסייקל שלו, במחזוריות הטבעית של התחום, וכמו כן, מהו הסייקל של התחום מעליו. ההשקעות הטובות ביותר נעשות בזמן נכון בסייקל של התחום וכן בחברה עצמה כשהיא מתחת לערך שלה. דוגמה, בהשקעה בחברת תוכנה של ניהול נדלן תבינו מהו השלב במחזוריות שבו נמצא תחום הנדלן ואיפה במחזוריות נמצא תחום ההייטק. סייקל החובות הוא תחום העל שמשפיע על כל תתי התחומים. בסייקל, כמו בבלון, האוויר יוצא מהר יותר מהאוויר שנכנס. יש סייקלים של שנה, חקלאות לדוגמה, ויש של 10 שנים ויותר, חובות של חברות. בשווי שאתם נותנים להשקעות, נסו לנטרל את הרווח או את ההפסד מהסייקל הקרוב שנות את דעתכם כשיש מידע חדש וילחמו בהטייה הרגשית שלנו לקבל מידע שתואם להשקפה שלנוגדר מסביב ללקוחות, לקוחות שבויים. ללקוחות העסק קשה ולא כדאי לעבור למתחרים. לדוגמה, מעבר מאפל לאנדרואיד, קשה להתרגל לווי. קנו אם אתם מבינים משהו בחברה שממנו אחרים מתעלמים או אינם מבינים השימוש יומיומי במוצר או בשירות עם אגודל שוק המייסט או מייסדים מנהלים את החברה, לרוב זהו ניהול טוב יותר ריסק פשוט להבנה הבקניה, תעשייה או חברה עם בעיות, השוק נוטה להגזים בעל החברה שמוסיפה ערך, כלומר, יהיה קשה בלעדיה. לדוגמה, גוגל חברה ששולטת בעתיד שלה, אינה תלויה בחברות אחרות או במדינה מסוכנתם שקיעים, רבים מתרכזים דווקא ברווח הפוטנציאלי אך בעצם צריך להתרכז בהפסד, לבחון מהן הדרכים שבהן ניתן להפסיד את הכסף ולצמצם אותן למינימום או לבטל את העסקה. הדוחות כספיים ברורים ופשוטים מחברו את הזמן לתחזית שלכם, אם התחזית שלכם אינה מתממשת בעוד אתם חשבתם שתתממש היא שגויה, אין השקעה מסוכנת מדי, יש רק השקעה שהסיכוי שלה אינו מפצה על הסיכון. גם אם יש פוקסים, משקיע צריך לעשות את המהלך הנכון בזמן הנכון ולפגוע בול, וזה קשה מאוד. לכן, כוונו את המהלך הנכון הכי קרוב שאפשר לזמן הנכון. המחיר טוב כשיש הרבה מוכרים והם מוכרים בלחץ, במקרים כאלה, אחרי מחקר מעמיק, המחיר נוטה להיות טוב ומצפון וטווח וערך, השקיעו רק בחברות שעליהן הייתם ממליצים לחברים או למשפחה שלכם להשתמש בשירותים או במוצרים שלה, חברות טבק וכדומה נפסלות, חברה אידיאלית, החברה מלהיבה לקוחות, משפרת את המוצרים ומחפשת דרכים להוזיל מוצרים כל הזמן. הרעיונות לעסקים חדשים בתהי לב על מערכת ניהול משימות כמו אסנה רק קולית בלבד נקרא לדודו. לתת 20 פקודות קבועות להפעלת האפליקציה הקולית. זה להמציא UI קולי חדש. להשתמש בגוגל להפוך את הפקודות הקוליות לפעולות. דודו משימה, לחם לקנות. הימור על שולחן פוקר בלייב. לא להשתתף במשחק אלא לראות משחק על כסף גדול ומה קלפי השחקנים ולהמר על תוצאת המשחק ופעולות השחקנים. השחקן יבלף, יעלה, ינצח, מערכת לניהול שיחות. על ידי הפעלת ChatGPT עם תרגום של גוגל והקראה של גוגל, אפשר לקבל בכמה ימים מערכת עובדת של שיחה בכל שפה. זה יכול להיות ממש טוב לנשים מבוגרים או לילדים. יוזר אומר משפט גדול מגוגל מעבירה לטקסט גדול מגוגל מתרגמת לאנגלית, גדול מצ'טבוט נותן תשובה גדול ממתרגמים לשפה הרצויה, גדול מגוגל מקריאה הווית, חולים פרטי המתמחה רק בעמוד שדרה ואורטופדיה וממותג חזק. One Stop Shop, גם הבדיקות, הרופא המייעץ והניתוחים. כל הסטטיסטיקות זמינות, באים בבוקר ויוצאים עם חוות דעת אחרי זמן קצר. ניסויים, פשוטים לא קליניים אונליין. הזמנה של ניסוי אונליין ללא חיכוך. לראות אפקט של אוכל, התנהגות על אנשים ולקבל מהם משקל, לחץ דם, סוכר, דופק, נשימות משעון חכם שיענדו. לדוגמה, איך שינה על הגב שיפרה את השינה שלך, ההבדל בין אכילת פירות בבוקר ונבערב על מסוחר בדם, לקבל פידבק מהרבה אנשים בלי תשלומי ענק לחברות שמנהלות את הניסויים הללו. צד אחד אנשים שמשלמים להם לבדוק דברים, צד שני חברות שרוצות לבדוק את המוצרים שלהן או את מה שאומרות. צריך ועדת אתיקה לפני העלאת ניסוי חברה לתנורי חימום אוכל מהיר בדיוק כמו נינג'ה נינג'ה, הם טובים ב-10x מתנורים אחרים. למהנדסים ביניכם הייתי מעתיק ומשפר אותם לכל הגדלים וממתג חזק. שיוכלו לסובב אוכל גם ועם קצת AI לדעת מתי הוא מוכן. לעשות אותם קטנים גם לדירות קטנות למיצים מביניכם, נייד קטן שאפשר רק לדבר אליו ולשמוע ללא מסך. שייתן את האופציה לצאת מהבית ללא מסך בעצם. את כל האפליקציות המרכזיות להפוך לקוליות, וואטסאפ, אימייל, שיחות, פתיחת שערים. להקל על הפיתוח רק סט של פקודות קוליות שמכיר, לא צריך להבין את כל השפה. כך ההגדרות יכולות להיות בווב. חנות אפליקציות קוליות כמובן. כל הטכנולוגיה ישנה התוכנה ל-VR שמדמה לאנשים להיות בבמה עם הרבה קהל. מעין סימולטור במה לאימון של הרצאות לקבל זיכיון למרפאת הנשימה הזו, לתרגם את הספר ולהביא אותה לארץ. היא עובדת בעולם ובדיוק כמו שיבוא מכוניות, עובד זה אמור לעבוד כשכל החומר באנגלית ורק צריך תרגום לעברית, נו סורף, לשנות את הדרך שאנשים גולשים באתרים. על ידי שאלות ותשובות בסגנון ChatGPT, לכל אתר תהיה כתובת נו סורף, ובסייט, במקום לקרוא את כל התוכן יהיה אפשר לגלוש בו עין יוד שאלה לדוגמה, כמה עולה מכונת אספרסו, כמובן מהאתר עצמו רק. או שאלה כללית, מה האתר מציע? חברה מאתגרת לבנייה, אבל אם מצליחה זה תשעה אפסים.